דרך אגב, פה זה דבר שצריך להוסיף אותו. שאל פעם הרבי מגור, זצ"ל, את האדמו"ר מרוז'ין, הרבי הקדוש, רבי ישראל מרוז'ין. הוא שאל אותו, איך יכול להיות ששאול חזר ממלחמת עמלק, הוא אומר משפט כזה לא מובן. נמצא לידו אגג מלך עמלק, מלא בקר בצון, והוא אומר, ברוך אתה לשם, הקימותי דבר השם. הרי שלחו אותך להרוג מעולל ועד יונק לא לשיר אפילו מחט. אתה חוזר עם כל כך הרבה דברים, אתה אומר, הקימותי דבר השם? מה הגיע עם זה? אמר לו הרבי מרוז'ין, דע לך, כששאול הגיע למלחמה עם עמלק, הוא הסתכל על הגג, הוא ראה ברוח קודשו, שמתוך האדם הזה עומד לצאת המן הרשע, שהמן הזה יגזור גזרה נוראה ליהודים, שתזעזע אותם כל כך, שהם יזכו לקבל את התורה באהבה, לא בכפייה. אז הוא אומר, אני הולך על זה. ואז הוא השאיר אותו חי. כשהוא חזר לשמואל, אמר לו, הקימותי דבר השם, הכוונה, עד עכשיו דבר השם, זה התורה, לא היה יציב, זה היה בכפייה. עכשיו ייצבתי אותו, הקימותי. מיקמתי את זה. נו, אז למה הוא נהנש בכל זאת? אמר לו, התשובה היא בגלל שבעד הקו שדרחמוד, אלא מלאך. קדוש ברוך אמר לך להשמיד, אתה עושה חשבונות, מה קדוש ברוך יכול להרוויח מזה? לא, אל תעשה חשבונות כאלה. אמור לך לעשות, תעשה. אל תשלם מה שקדוש ברוך אמר. זה נסתרות להשם. בינתיים, מרדכי אומר למלכה, אסתר, דעי לך שאם תנסי להתחמק, לא תפגעי רק בעצמך, אלא גם בכל השושלת שלנו, עד הסבא שלנו שצריך לתקן אותו. ואז אסתר אומרת, תשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום, גם אני בנערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדץ, וכאשר עבדתי, עבדתי. אסתר אומרת פה משפט, לך, תכנס את כל היהודים, למה? המן אמר, עם מפוזר ומפורד, קודם כל תעשה אותם באחדות, זה אחד. דבר שני, וצומו עליי. ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. יש פה כמה שאלות. שאלה ראשונה, מה זה וצומו עליי? צומו! אז הרלב"ג אומר, צומו עליי הכוונה תגבו אותי. תצומו בעבורי, כי אני נכנס למקום של כן צרות, שם הורגים. לכן היא אומרת, תצומו תגבו אותי. אבל החידה הקדוש מביא בשם אחד מהגדולים, דבר מעניין מאוד. הוא אומר, המילה עליי מבטאת נבואה. איך אני יודע? שרבקה אומרת ליעקב, לך תביא לי שני גדיי עיזים, אני אכין אותם לאבא שלך, הוא יברך אותך. אז אומר לה, אבל אמא, אני איש חלק, ואבי עשיו איש שעיר. שמא ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי אליי קללה ולא ברכה. אמרה לו, עליי קללתך בני. מה אומר התרגום במקום? לי התאמר בנבואה ברי, דלה ייתון הלך לבתין ברי. אמרה לו, בני, מה זה עליי? רוח הנבואה שרתה עליי, ואמרה לי שלא יבוא אליך קללות, רק ברכות. וצריך שהמילה עליי זה נבואה. אומר החידה, יפה מאוד. עכשיו ברור, מה זה וצומו עליי? הרי באיזה ימים מגזרה צום? י' ת' ת' ז', ערב פסח, פסח עצמו יום טוב ראשון, ויום טוב שני של גלויות. מותר לבן אדם לבטל מצוות דאורייתא? אכילת מצה בליל הסדר זה דאורייתא. מה עם סיפור יציאת מצרים? כל הדברים האלה, איך את מבטלת? התשובה היא אמרה, צומו עליי. עליי שאותה הנבואה. ומותר לנביא לבטל דבר תורה לשעתו, כמו אליהו בהר הכרמל ועוד, שאליהו בנה מזבחות, בזמן איסור הבמות כידוע. עכשיו מה זה, אם היא אמרה צומו, אני יודע שלימדו אותי שלצום פירושו לא לאכול ולא לשתות. אז למה כתוב וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו? התשובה היא נכון, צומו, צום רגיל, לא לאכול ולא לשתות. אבל כיוון שזה נופל בפסח, מה תגידו? תראה, אנחנו מוכנים לצום, אבל מה ששייך למצוות אנחנו נאכל. לא, אל תאכלו ואל תשתו, אכילת ושתיית מצווה. שום דבר. תקפיאו את הכל. לילה ויום. לפי רוב המפרשים, חוץ מהר"ן, זה שלושה ימים רצוף. למה דווקא שלושה ימים? רבנו בחיי אומר, שלושה ימים בכוונה, בגלל שאין הקדוש ברוך הוא מניח צדיקים בצרה יותר משלושה ימים. הוא הביא ראיה מרחב, שאמרה לפנחס ולכלב, תברחו ונחבטן בערים שלושת ימים עד שוב הרודפים. מי אמר לזה שלושה ימים? אין הקדוש ברוך הוא משאיר צדיקים בצרה יותר משלושה ימים. וכן יונה בימי הדגה, והיא שם שלושת ימים, ואז באמת הדגה פלטה אותו. למה? זה ידוע, זה אומר רבנו בחיי, זה סוד כזה שהקדוש ברוך הוא מניח צדיקים בצרה יותר משלושה ימים. הרבי מגור, זצ"ל, אומר שלמה דווקא שלושה ימים? יש שלושה ימים 72 שעות, 72 שעות זה אב, זה שם קדוש, שזה בעצם חסד, חסד בגימטריה 72. היא אמרה, על ידי שאני וכל אנשי תשושן נצום 72 שעות, אנחנו נגרום לעורר את מידת החסד העליונה. ואז אני מקווה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יתמלא עליי רחמים, ואני אזכה להיכנס למלך ולהינצל. ואז כתוב, ויעבור מרדכי, מה זה עבר? אמרו חז"ל, עבר על דת של תורה. הוא ביטל את ליל הסדר לכל תושבי שושן. לא עושים. כל נגיד הגדה של פסח, אמרו סליחות בבית כנסת. ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. למה? הוא היה חייב לעשות. כי נביא שאומר משהו, אתה חייב לבצע את דבריו. עד כאן חלק ראשון של המגילת אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. מה קרה כאן? דיברנו שאסתר ניסתה להסביר למרדכי כמה זה מסוכן לעשות הצעד הזה, להיכנס למלך בלי שאדם נקרא אליו, כי השומרים בפתח הורגים. ומרדכי אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. זה סוג של התחמקות. כי מחרש תחרישי בעת הזאת רווח והצלה הם עוד היהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תובדו. הוא אומר לה, תראי, היהודים בסוף ינצלו, רק אני נותן לך את ההזדמנות, הזדמנות פז, לזכות במצווה הזאת. מסביר הגאון שאסתר אמרה לו, אני לא נקראתי למלך זה 30 יום, אני בערך פעם בחודש נקראת אליו. וכבר 30 יום חלפו שהוא לא קרא לי, זאת אומרת שעוד יום יומיים, משהו בסביבות, בסביבות הימים האלה, הוא יקרא לי, אז למה אתה לוחץ? אז הוא אמר לה, מסבירים המפרשים, שבעצם תדעי לך, שכשיהודים נמצאים בסכנה, לא עושים חשבונות כאלה, נדחה את זה עוד יום יומיים. חוץ מזה, מי מרשה לנו לעשות את זה? מסבירים המפרשים שבעצם היהודים היו אז עם לב שבור. הוא אמר, עכשיו, כשהלב שבור ויש זכויות בשמיים, אם תיכנסי, יהיה לך סייעת דשמיה. אם תחכי עוד כמה ימים, שהמלך יקרא לה, בינתיים העסק יתקרר, ואנשים כבר לא כל כך יעשו חשבון לנושא, ולא יהיו זכויות בשמיים חלילה. אז היא אמרה, הולך כנוס את כל היהודים, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום כן. דרך אגב, זו שאלה מאוד מעניינת פה. למה היא אמרה, אני ונערותיי עצום? היה צריך להיות כתוב, נצום, אני ונערותיי, זה שום רבים. מסבירים המפרשים שאסתר הייתה צדקת, היא אומרת, אני יכולה להבטיח שאני עצום, מה יקרה איתם? זה אני לא יודעת. זאת אומרת, אם היית אומרת נצום, מי מבטיח לך שהם יצומו יחד איתך? הרי הם הולכות ובאות, אולי הם הולכות בחדר השני. זאת אומרת, על עצמי אני יכול להגיד שאני עצום. אני אבקש מהם שגם הם יצום. ואז היא אומרת למרדכי, דע לך שאתה מאבד אותי. בגלל שעד עכשיו נלקחתי באונס לאחשוורוש, ואישה נאנסת. אם בעלה לא כהן, אז היא מותרת לו. אם הוא כהן, היא אסורה לה. מרדכי לא היה כהן. שבט בנימין, יהודה. זה לא שייך. ממילא היא אומרת לו, ברגע זה שאני הולכת לכיוון המלך, נגמר, אני לא חוזרת אליך. אמר, אף על פי כן, כדאי למסור נפש על עם ישראל. ויהי ביום השלישי, מתחיל פרק ה', ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. יום השלישי למה? לא, זה כל העניין, לא לצום. יש רש"י מסכת מגילה דף ט"ז, אומר רש"י, יום שלישי לשילוח רצים. זאת אומרת ככה, כשהמן גזר את הגזרה, באיזה יום זה נפל? לא, לא איזה יום נפל הפור. ביום שהוא עשה את הגזרה, באיזה יום זה היה בשנה? י"ג בניסן. תזכרו את התאריך הזה. י"ג בניסן הוא גזר, מרדכי באותו לילה מקבל מבעל החלומות את המסר הזה עם כל מה שהיה בפנים. מרדכי למחרת קורא את הבגדים, זה י"ד, י"ד בניסן זה ערב פסח. קורא את הבגדים, מתאספים לה כל היהודים, שולח לאסתר, ואסתר מקבל את עצמה לצום י"ד ט"ו ט"ז, ככה מביא רש"י. זאת אומרת ערב פסח, פסח ויום טוב שני של גלויות, זה מה שאצלנו זה יום חול המועד הראשון. אז אם יוצא ככה, לפי רש"י במסכת מגילה, שהיום השלישי זה יום השלישי לשילוח הרצים, יוצא שי"ג זה הייתה הגזרה, שלחו את הרצים, י"ד ט"ו, יוצא שזה יום השני לצום של אסתר, היא באמצע הצום ממש, היא נכנסת למלך. עכשיו, היא נכנסת לתוך בית המלכות, שם יש חיילים, חמושים, מי שנכנס בלי רשות, נדקר ונהרג במקום, בלי לדבר איתו בכלל. אלא אם כן המלך מושיט לו את שרבית הזהב, ואז הוא נוגע בשרבית וזו ההצלה שלו. אפילו שאין לו אישור. השרביט זה אישור, מה שנקרא, במקום. עכשיו, חשברוש, כידוע, היה רשע גדול מאוד. חזר אומרים שהחשברוש היה אחיו של ראש. ראש זה נבוכדנצר. היה רשע בקנה מידה שקשה לנו להבין. למה זה לא כתוב במגילה? בגלל שזה נכתב תחת פיקוחו של החשברוש, תחת השגחת המפקחים שלו. וזה תורגם לפרסית. לא יבואו אם היו כותבים שהחשברוש רשע. כתבו את זה לשפה כזאת, שאנחנו רק בתורה שבעל פה יודעים את זה. הוא היה רשע גדול. אחד הראיות לזה זה פה. כנסת אסתר, כתוב בחז"ל שהחשברוש כעס מאוד שנכנסה בלי רשות. תמיד זה אשתו, המלכה, הוא כועס עליה. ואז כתוב שהסיט את ראשו לצד כדי לא לראות איך הורגים אותה. לא אכפת לו שיהרגו אותה. כל כך אהב אותה, רוצה שיהרגו אותה. זה פלא. באו מלאכים. אחד הסיט לו את הראש חזרה כדי שכן יסתכל עליה. אחד יישר את צווארה, הגביע את קומתה. ואחד שפך עליה הרבה חן וחסד. ואחד העריך את השרביט שלו למרחקים, יש בזה חז"ל כמה דעות, אם כי כולם זה דברי אלוקים חיים, ומדרש תלפיות הוא אומר שזה הוערך, לפי כל דעה, עד נקודה מסוימת את נעצר והמשיך הלאה. למה זה קרה ככה בדיוק? צריך להבין, אבל כולם, הדעה הכי הכי מחמירה זה 200 אמות, 100 מטר בערך, השרביט התארכה, השרביט שהגודל שלה הנורמלי היה מטר, שתי אמות. עכשיו, המלך ברגע שהוא רואה את כל הניסים האלה, הוא מבין שקרה פה משהו, ואז הוא קם מהכיסא, רץ אליה, כתוב במדרש, ואומר לה, אסתר, קרה פה משהו שאם היית מוכנה להתאבד על הנושא, זה משהו מאוד חמור. מה קרה? תגידי לי, עד חצי המלכות. אומרת לו אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. מה זה עשיתי? יעשה, לא? לא, הכנתי כבר את האוכל. תבואו, זה... ויאמר המלך מהרו את המן לעשות את דבר אסתר, ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. חז"ל שואלים למה אסתר הזמינה את המן. יש בזה 12 דעות בחז"ל, למה הזמינה. אומרת במראה במגילה, תנו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן למשתה? רבי אליעזר אומר, פחים תמנה לו. בזה שהיא הזמינה את המן, היא תמנה לו מוקש, שנאמר, יהי שולחנם לפניהם בפח. זאת אומרת, אכילה ושתייה, האדם לא נזהר כל כך, וזה יכול להיות לו מוקש שם. רבי יהושע אומר, מבית אביה למדה. למדה את תינוקות של בית רבן, שאומרים את הפסוק, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. זאת אומרת, העצה להתגבר על שונא, זה להכיל אותו ולהשקות אותו. רבי מאיר אומר, כדי שלא ייטול המן עצה וימרוד במלך. זאת אומרת ככה, ברגע שיוודע לו, שאסתר מבקשת מהמלך לבטל את הגזרה שלו ולהרוג אותו, אז הוא מסוגל לעשות הפיכה בארמון ולהשתלט על הכיסא של המלך. לכן היא זימנה אותו למשתה יחד עם המלך, שהיא תוכל לבקש את זה בנוכחות המלך בפני המן, ואז יוכל לחשברוש לעשות בו כרצנו. חכמה מאוד. מה זה אסתר? עוד מעט תבין שהיא לא רק חכמה, היא קיפלה בתוך הראש שלה את כל הדעות של חז"ל. אישה אחת, תראה איזה אישה גדולה הייתה, הנביאה. רב יהודה אומר, כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית. ומה הבעיה שיכירו שהיא יהודית? אם היה נודע לאמן שאסתר יהודיה, הוא היה אומר, רגע, אם היא יהודיה, אז יש יהודים שיכולים להשפיע על המלך מבפנים, מתוך הארמון. אז הם מקדים את המועד שנקבע להשמדת היהודים. ככה מסבירים הגאונים. רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות יש לנו בבית המלך. יש לנו אחות, מה שנקרא, מישהו מתוך הממשלה, חברי הממשלה, שאמרו יסדר את הכל. מה שנקרא פרוטקציה. ויסיחו דעתן מן הרחמים. לא יתעסקו בתפילה, בקשת רחמים. לכן הזמינה את המן למשתה, כדי שהיהודים יגידו, תראה, מלכה משלנו, ואנחנו שומרים על סוד, על הסוד הזה, לא לגלות למלך, והיא הולכת ומזמינה את השונא הכי גדול שלנו למשתה. אז אם ככה אין לסמוך עליה, בוא נפנה ישירות, אל אבינו שבשמיים. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. היא רצה שעם ישראל יתחיל להפעיל תפילות. השאלה היא, למה באמת אסתר לא באמת השתמשה בכוח שלה? למה היא נתנה ליהודים להרגיש שלא יסמכו על פרוטקציות? בסדר, תגיד להם, תתפללו אתם, ואני במקביל אפעיל פרוטקציות, מה הבעיה? מסביר על זה המהר"ל, שבעצם אסתר ידע שהגזרה נגזרה משמיים, וזה גזרה משמיים זה לא משהו פוליטי שאתה יכול לטפל בו, זה משהו עליון, ולכן תפילות ובקשת רחמים יעזרו פה לתקן את השורש. לכן היא הפעילה את היהודים בצורה כזאת. רבי יוסי אומר, כדי שיהיה מצוי לה בכל עת. מי? המן. שיהיה אצלה במשתה עם המלך, ואז היא תרצה להכשיל אותו, היא תמצא איזה פתח שבו היא תכשיל, תיתן לו את הפטיש 5 קילו על הראש, ככה בזמן אמת. רב שמעון בן מנסי אומר, אולי ירגיש המקום קדוש ברוך הוא ויעשה לנו נס. אסתר המלכה, נביאה, צדקת, קדושה עליונה, הולכת להכניף לרשע המלכי, פושע, ארכי רוצח, שהקדוש ברוך הוא יראה את זה, יגיד, תראה עד כמה הבת שלי מוכנה להשפיל את הכבוד שלה, די, אני אעשה להם נס. זה היה בעצם המהלך לפי רב שמעון בן מנסיה. רבי יהושע בן קורחה אומר, אמרה אסתר, אסביר לו פנים לאמן, כדי שיהרג הוא והיא. אמרה, אני חייך אליו, אני אתן לו תחושה שליד המלך, כאילו שאני ידידה שלו. ואז מה יקרה? המלך יגיד, מה זה פה? אז אשתי או אשתו, מה הולך פה? ואז מהכעס, הוא מסוגל לתת הוראה להרוג את שניהם בו במקום. ואז, היא אומרת, יופי, מה נרוויח מזה שירוג אותה ואותו? אז באותם ימים, אם היו שרים גוזרים גזרה, ואחד השרים מת או נהרג, מתבטלת הגזרה. כך מסבירה ששמה, אחד הפירושים שלו. אז היא אמרה, היא מוכנה להתאבד על הנושא הזה. אם היא תצליח לגרום לכך שהחשברוש יהרוג אותו, גם אותה, זה לא משנה. אבל כיוון שהוא, המן ימות, זה כבר היה כדאי, לבטל את הגזרה. רבן גמליאל אומר, מלך הפכפכן היה. הוא טוען שהחשברוש היה מלך הפכפכן. נו, אז מה? אומר, אמרה אסתר, אם אני אצליח, נגיד, לשכנע את החשברוש להרוג את המן. מה יקרה? אם המן לא יהיה לידי, אז אגיד, את יודעת מה? זהו, אני ארג אותו, זהו. אבל מה, אחרי שעה הוא ירגע, ועד שכבר יגיע המן לארמון, המלך יגיד, אתה יודע מה? תעזבו אותו. לפני שעה הוא כבר היה גומר בדעתו שהוא יארג אותו, עכשיו הוא פתאום, כי הוא מלך הפכפכן. אמרה אסתר, אני רוצה אותו פה לידי, כדי שהחשברוש תן לו ראה להרוג אותו וירגו אותו מיד, כמו שבאמת היה. אמר רבן גמליאל, עדיין אנו צריכים למודעי, רב לזר המודעי. תתניא, רב לזר המודעי אומר, קנאתו במלך, קנאתו בשרים. וכך שאסתר זימנה את המן למשתה, יחד עם המלך, היא גרמה לכך רווח כפול. מה? שעכשיו המלך מקנה בהמן, מה הוא עושה? מה זה יותר מדי החברות הזאת עם המלכה? וגם היא גרמה לשרים להתחיל לשנוא את המן. למה? היא מזמינה רק את המן למסיבות האישיות. ואז אחרים יקנו בו, שיש קנאה בתוך הארמון, כבר יטפלו באמן. זה כבר עניין רק שעניין של זמן. עד כאן זה דעות התנאים, עכשיו מתחילים המוראים. רבא אמר, למה אסתר זימנה את המן למשתה? לפני שבר, גאון. מי שמתגאה ומתנפח, הסוף שלו זה להישבר, ליפול, להתרסק. היא רצתה להביא את המן לגאווה כזאת גדולה, שאחר כך תבוא לו מפלה גדולה. אביי ורבא, דאמר את הרבה היו. בחומם אשית את משתיהם, וישכרתיו למען יעלוזו וישנו שנת עולם, ולא יקיצנו מה שהם. זה היה שם אצל בלשצר. ברגע שמתחילים הרשעים לעשות משתי חגיגות יותר מדי, שמה מחכה להם מוקש. אז אמרה, אין בעיה, אני אעשה לו משתה, שיוכל וישתה ויהיה שמח, ואז המוקש כבר יגיע. ספר את הגמרא, אשכח רבא ברבוע לאליהו, פגש אותו את אליהו הנביא, אמר לה, אז החכם שאל את אליהו, כמן חזי אסתר ועבדה אחי, כמו מי מהתנאים והמוראים שהזכרנו, עשתה אסתר, אמר לאליהו לרבא ברבוע, כחולו תנאי וכחולו המוראי, כמו כל התנאים והמוראים, כל הטעמים הללו אמת, בגלל שהיא חשבה על כל הזוויות האפשריות. זה לא יאומן, אישה גדולה הייתה אסתר. עכשיו, אנחנו נמשיך במגילה בפרק ה'. בינתיים, אסתר אומרת למלך, אני מבקשת שתבואו למסיבה שכבר הכנתי אותה, והמלך ממהר מאוד, וקורא לאמן, ומגיע למסיבה. ואז אומר לה, לאסתר, מה בקשתך? היא נתן לך, עד חצי המלכות, רק תגידי. אסתר אומרת לו, תבואו מחר. זה היא אומרת למלך של 127 מדינות, והיא עוד נשארת בחיים. המלך כולו דרוך, מבטל לוח זמנים צפוף, ואמן כולו גם כן בלחץ, מה קרה? תבואו מחר, תבואו מחר. זה נס. עכשיו, מה שקרה כאן, פה מתחיל תהליך מעניין מאוד. ויצא אמן ביום ההוא שמח וטוב לב. קודם כל, למה אמן שמח? המלך בלחץ, אמן שמח. למה? למה המלך בלחץ? כשלמלך יש מחשבות, מה היא רוצה בדיוק? ולמה בכלל היא הזמינה את אמן? וכל המחשבות האלה נזים בראש. המן, אין לו מה להפסיד, הוא אכל שתה. אומרים לו, תבוא מחר, יש אותו דבר. הוא אומר, למה לא? חוץ מזה, המן שמח בגלל שאסתר הזמינה אותו ולא הזמינה אף אחד. זאת אומרת, המלכה מתייחסת אליו בפנים מהירות. זאת אומרת שהוא עכשיו במדרגה יותר גבוהה ממה שהיה לפני כן. חמש שנים המלכה חיה עם המלך בינתיים, היא לא הזמינה אותו לשום מסיבה. עכשיו התחילה להזמין אותו, זאת אומרת שיש קידום במעלה של המן. לכן הוא שמח. מה שצריך לשאול פה, שואל בעל הסידורו של שבת, שאלה חריפה מאוד. הוא אומר, הרי שמחה שייכת לסיטרה דקדושה. המן זה סיטרה דקליפה, סיטרה אחת, זה כולו המלק. אז איך באה לו שמחה? שאלה יפה מאוד. הוא אומר, ויש לומר, שכיוון שאסתר הכינה את האוכל, וזה אוכל של צדיקה, והמן אכל אוכל, ואני מוסיף על זה שגם היה אוכל של פסח, ופסח היה. וזו הסיבה שהחידוש הרי מסביר, למה דווקא אסתר עשתה את האוכל? הרי יש לה משרתות, היא מלכה. התשובה היא לא רצתה שיהיה חמץ. היא טיפלה בזה. ולכן, המן אכל אוכל שצדקת הכינה, ואוכל של פסח. אז נדבקו בו ניצוצי הקדושה, כך הוא אומר. אבל עד מתי זה יחזיק הניצוצי הקדושה? הוא יורד במדרגות של הארמון, עם שומרי ראש, מוקף, כולו מנופח, שמח וטוב לב, הוא רק רואה מצד ימין את מרדכי. לא קורע ולא משתחווה, וימלא המן על מרדכי חמה, כל הניצוצות של הקדושה ברחו, הוא חזר לבוץ. והתאפק המן. מה זה והתאפק? מה קרה? אז רש"י מסביר, נתחזק לעמוד על כעסו, כי היה ירא להינקם בלא רשות. הוא ידע, הרי למה המלך אהב את מרדכי? מה קרה? התשובה היא שהמלך ראה במרדכי אדם גדול מאוד, בגלל שהוא היה יועץ מופלא. תארו לכם, כתוב במפרשים, דומה לי שהרלב"ג מביא את זה. המלך, במקום לשים 70 אנשים, שכל אחד יודע שפה אחת, כדי שיטפל באנשים, הרי יש לו 127 מדינות, יש שם 70 שפות. הם היו כל העולם, כל אחד עם הצרות שלו, עם העניינים שלו, באים לארון של המלך לטפל בעניינים. במקום לשים סוללה של 70 אנשים, הוא לקח בן אדם אחד שיודע 70 שפות. במקום מנגנון מנופח, הוא לקח משהו כזה... התייעלות, כמו קומפקטי, כן, זהו, זו המילה. קומפקטי. עכשיו, לא רק זה, יכול להיות שגם חיסכון, זה גם אולי חלק מזה, אבל פשוט הוא התלהב מהרעיון הזה שיש בן אדם אחד, אז בשביל המלך זה כבוד. אתה שם בן אדם אחד שראו בא בסינית, דבר איתו, גם מה דבר סינית, דבר טורקית, דבר פרסית, דבר עיראקית, גם העצות שהוא נותן, הכל חותך במקום. אז בשביל המלך זה כבוד שהוא מעסיק כאלה יועצים. זה גם עונה לשאלה, למה המן לא חיסל את מרדכי נקודתית? דיברנו שיעור שעבר, אמרנו שם ואיבס בעיניו, נכון? אבל יש עוד תשובה, אחת התשובות זה זו. הוא לא רצה לחסל אותו, כי הוא ידע שהמלך אוהב אותו מאוד, והוא לא רצה את זה. גם פה אותו דבר. והתאפק המן, למה? למה הוא לא הרג אותו? אומר רש"י, הרי לי נקם בלא רשות. בינתיים, המן מגיע הביתה, אין אף אחד בבית. וישלח, ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. קודם כל הוא מגייס את כל המשפחה שלו, כולם שרים, חברי כנסת, חברי ממשלה, יועצים. בואו בואו כולם, מה קרה? ויספר להם המן את כבוד אושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נשרו על השרים ועבדי המלך. מה הוא מספר להם? לא יודעים? הגאון מווילנה מסביר שפשוט המן הרגיש שהוא התרוקן מכל שמחה. אין לו שמחת חיים בכלל בכלל. ריק. הוא התחיל להיבהל. הוא אומר, מה זה? מה עושים? הוא אומר, טבע האדם כשהוא מרוקן אז הוא מתחיל לספר על עצמו כדי להחזיר לעצמו קצת שמחה. אתם מכירים את זה, שלא יודע לפעמים מגיע, יש לו מצב כזה מדוכדך, אז הוא אומר, אתם יודעים, מי אני? אני בעל מפעל, יש לי 70 פועלים, יש לי מכוניות, מסעיות, הוא יודע, כולם יודעים את זה, מה אתה מספר את זה? הרגע שהוא אומר את זה, הוא מחזיר לעצמו, הוא אומר, שמה, אני שווה משהו. ואז אולי זה ייתן לו איזה קרקע שהוא יוכל לדרוך עליה. זה מה שהמן עשה. לפי הגאון זה ככה. האמת שהבן איש חי מביא, הוא אומר, פשוט המן גילה להם זרים שהם לא ידעו, זה הכל. אמר להם, מה שאתם יודעים זה הכסף שיש לי פה. יש לי עוד הרבה כסף במקומות אחרים. יש לי נכסים שעוד לא ידעתם. מה זה רוב בניו? אומר הבן איש חי, פשוטו כמשמעו. הוא גילה להם שיש לו עוד סניפים. בשפה הנקייה. ויותר מזה, הבן איש חי אומר שכל אחד מהאלה שבאו בצורה לא נכונה, הוא שיבץ אותו בעמדות מפתח בתוך הארמון. הוא אומר, אתם אומרים, השר ההוא, זה הבן שלי מה... זה, שר ההוא, החבר ההוא, ראש המחלקה הזה. עכשיו, זרה שומעת את זה ואומרת, אין בעיה, אני מחכה לך בפינה כבר. בינתיים, והוא אומר להם, אשר גידלו המלך ואשר נשרוע על כל השרים ועבדי המלך. הוא אומר, אתם יודעים, המלך כל כך אוהב אותי, שהוא הרים אותי כזה גבוה, ונתן לי גם כיסא, אומר הגאון מווילנה, כיסא פיזית יותר גבוה מכולם. כשאני יושב, אני ממש קרוב למלך. אז מי בכלל בשרים ברמה שלי בכלל? אף אחד. הוא אומר, אבל זה עוד כלום. אסתר, המלכה, כבר מתחילה להתלהב ממני. היא מזמינה אותי לפגישות אישיות שלה עם המלך. מה היא הולכת לדבר עם המלך? דברים אישיים, לא אומר משהו ממשלתי. משהו אישי, היא אומרת, לגלות לו מי, מה היא, דברים פרטיים. היא מזמינה רק אותי, אף אחד מהממשלה לא מוזמן, אף אחד מהשרים, מהיועצים. ולא רק זה, גם מחר היא עושה מסיבה נוספת, הייתי בטוח שהפעם היא תזמין כבר מישהו אחר. לא, עוד פעם אותי. נו, אז מה התוצאה? וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. שום דבר לא שווה. דרך אגב, מה זה המשפט האומלל הזה? הוא מספר כמה יש לו, יש לו בלי סוף. אז איך אומר משפט כזה אומלל? וכל זה לא שווה לי כלום. גורנישט, מה קרה? יש זקן אחד שלא משתחווה לו. אז יש בזה דעות, הרבה הרבה תירוצים שמרדכי בעצם קנה אותו לעבד, והראה לו את השטר, והרגיז אותו. רב אהרן קוטלר זצ"ל אומר שאדם ששקוע בחומר לעולם לא יהיה רווה ושבע. למה? יש לו מנה רוצה 200, יש לו מנה רוצה 400, וככה זה רק התאבון שלו יגבר. ואין אדם מת מן העולם הזה וחצי תאוותו בידו. והוא מביא שמה הגמרא במסכת חולין בקוף המתת, אומרת המן מן התורה מניין? זאת אומרת, שנאמר, מן העץ אשר ציוויתיך. אז הוא שואל, מה, בגלל שזה, בסדר, זה יוצא, אבל שם זה ניקוד אחר בכלל, מה זה, בסדר, אותם אותיות. אומר, לא, השאלה של גמרא הרבה יותר עמוקה. מאיפה למדנו את התכונה הנוראה הזאת, באמת הפלאית הזאת, של אדם יש לו הכל בחיים, ואומר משפט אומלל, שעל חיסרון של כבוד פעות מאוד, אחד מכל הממלכה, לא משתחווה לו, הוא מרגיש שהכל לא שווה לו. מאיפה זה שאוב, הרי זה? כולם באנו מבן אדם אחד. או, יפה מאוד. אומר, המין העץ אשר ציוויתיך. לאדם הראשון, היה לו גן עדן עלי אדמות, פשוטו כמשמעו. היום בן אדם עושה סוף שבוע לבית מלון, חוזר, איך היה בבית מלון? אמר, היה גן עדן עלי אדמות. מה גן עדן? מה הוא אכל שם? קצת שניצל, קצת רוטב, זה גן עדן? לאדם הראשון היה גן עדן עלי אדמות ממש. אמרו לו, אתה יכול הכל. רק דבר אחד, תורא את העץ הזה, אל תיגע בו. וכל זה איננו שווה לי. עד שהוא לא אכל מהעץ הוא לא נרגע. רק שהוא אכל. אתה שואל אותי מאיפה באה התכונה הזאת לאמן? המין העץ, מעץ הדעת, טוב ורע. אבל אמן לקח את החלק הרע מהטוב ורע הזה. ותאמר לו, זרש אשתו וכל אוהביו. למה אתה מתרגז? יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויתב הדבר לפני אמן ויעש העץ. מה יש פה בפסוק הזה? זרש וכל אוהביו. שימו לב, כולם פה אוהביו. למה? עכשיו הוא בפסגה. כולם אוהבים שלו. בהמשך זה יפסיק להיות אוהביו, זה יהיה חכמיו, משום מה. בינתיים, זרש אשתו וכל אוהביו אומרים, תשמע, למה אתה מתרגז? יעשו, לא אתה תעשה, יעשו לך עץ גבוה 50 אמה. למה דווקא 50 אמה? הגאון מווילנה אומר, פשוט, שצריך עץ שיהיה גבוה מעל כל הגגות של הבתים. כשאתה נכנס למשרד בארמון, את הדרך החלון תוכל לראות את מרדכי תלוי, יהיה לך נחת כל יום שבא למשרד, אתה תראה אותו תלוי. יופי. שזה. יש הסבר שמסביר על פי הסוד, ראיתי ככה במדרש תלפיות הוא מביא, יש 50 שערי תומעה, היא אמרה לו, תביא עץ כזה, אני אסדר פה משהו, הייתה מחשפת, אני אסדר משהו, כישוף כזה, שיהיה אפשר לתלות רק את מרדכי. אם ינסו לתלות מישהו אחר, זה לא ילך. הוא אומר, אז אם ככה זה נס גדול, מה שקרה שם. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, כשהוא עשה את הנס, הוא הפך את הכל, גם את הכישופים שמכחישים פרמליה של מעלה, הוא הפך אותם כדי לתלות את אמן. למה? הוא אומר, אין עוד מלבדו כתיב. הקדוש ברוך הוא בעל הבית על הכל, גם על הכישופים. אפילו שהוא נתן בחירה לבן אדם, ברגע שהוא מתערב בבחירה של אדם, אז הכל משתנה. עכשיו, היא אומרת לו, יעשו עץ, 50 אמה. מאיפה הוא יביא עץ כזה, תגידו? 50 אמה זה בערך 25 מטר. מאיפה אפשר להביא עץ כזה? אז חז"ל מביאים שזה עץ מהטבע של נוח. האורך של הטבע היה 300 אמה, רוחב 50, גובה 30. אז לקחו עץ אחד מהרוחב. אבל איך זה הגיע לאמן? התשובה היא, העץ הזה הגיע לבית המקדש. בית המקדש היה עץ מהטבע של נוח הגיע לבית המקדש. ושם אחרי החורבן זה הגיע לבית של המן. כתוב בחזל שהמן חיפש עץ כזה, הוא לא מצא, אז הוא קעקע את האקסדרה שלו, היה לו טירה ענקית, הוא פשוט שבר קיר והקר מתוך הטירה שלו עץ בגובה 50 אמה. זה העץ הזה. ואז היא אומרת לו, תבוא מוקדם בבוקר, שהמלך ככה עוד רגוע, ולמה מוקדם בבוקר? חז"ל אומרים, בוא לפני זמן קריאת שמע, כי אם היהודים קוראים קריאת שמע, האויבים לא יכולים עליהם. במיוחד אם הם קוראים קריאת שמע וסומכים את זה לגאולה. גמרא במסכת ברכות אומרת, שכל הסומך גאולה לתפילה, אינו ניזוק כל אותו יום. היא אומרת לו, אם מרדכי יגיד קריאת שמע של שחרית, ויסמוך את זה גאולה לתפילה, לא תצליח עליו. לא כישופים, לא שום דבר לא יצליח עליו. לכן תבוא עוד לפני, תבקש לתלות אותו עוד לפני שהוא הולך לבית כנסת בכלל. תוציא אותו מהמיטה. אבל המן לא שמע לאשתו בקטע הזה. הגאון מווילנה אומר, ויעש העץ. היא אמרה לו, יעשו, אל תעשה אתה. הוא עשה את העץ. מכאן שהשנאה מקלקלת השורה. שורה הכוונה שגרה. באופן נורמלי, בן אדם כזה חשוב, כמו המן, שולח אנשים שיעשו את העבודה. מה אתה עושה את העבודה השחורה? לשבור קירות, הוציא עצים? מה זה הדבר הזה? לא מתאים לך. אומר, לא, לא, אני עכשיו כל כך כועס עליו, שאני אעשה את זה בעצמי. בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. חז"ל אומרים, נדדו עליונים, נדדו תחתונים. כל העולמות, המלאכים, כביכול, הקדוש ברוך הוא בעצמו. עד עכשיו זה היה בחינת שינה, הסתר פנים. עכשיו הקדוש ברוך הוא בעצם, נתחיל את הפלמה, כתוב במדרש הבחיות של הילדים, 22 אלף תינוקות בחו לפני הקדוש ברוך הוא. והדמעות האלה עלו לשמיים. הוא אמר, מה זה? אמרו לו, זה בגלל הגזרה. בינתיים, באותו לילה, אסתר לא ישנה. למה? כי היא מכינה את הסעודה. המן לא ישן, למה? כי הוא מכין את העץ. אחשוורוש לא ישן, למה? חז"ל אומרים שבא מלאך והפיל אותו מהמיטה 365 פעם. 365 פעם הבן אדם נופל מהמיטה, הוא לא מבין למה. וחובץ בו המלאך ואומר לו, כפוי טובה, לך ועשה טובה למי שגמל לך טובה. בינתיים, המלך, ככה כתוב בגמרא במגילה, שאחשוורוש התחיל להריץ בראש את כל התסריט. הוא אומר, רגע, איך זה יכול להיות שהמלכה בעצם חיה איתי 5 שנים? היא לא הזמינה אף פעם את המן. מה קרה בתקופה האחרונה? היא מחייכת אליו, מזמינה אותו למפגשים אישיים שלי איתה. משהו פה מאוד מאוד לא מוצא חן בעיניי. יש לי תחושה שהמן רוצה אותה ורוצה את הכיסא שלי. הוא רוצה בעצם למלוך במקומי וגם רוצה את אשתי. עכשיו, מה הבעיה פה? הוא אומר, אמנם אין לי מסמכים לזה, אבל היא מריח את זה. הבעיה הגדולה, איך יכול להיות שאף אחד לא בא להלשין? בתוך הממלכה תמיד זה ככה. יש תמיד רכילויות כאלה שבאים, תשמע, אדוני אומר, תיזהר מההוא מזה. והמלך מתגמל כל אחד, כדאי לאנשים. אחרי זה המלך אומר, יכול להיות שאני לא מספיק מתגמל אנשים, אולי לא תגמלתי בכלל, לא זוכר אבל, תביא את ספר הזיכרונות. ואז, כשהוא אומר להם, אביא את ספר הזיכרונות, אז חז"ל אומרים, ויהיו נקראים. וימצא כתוב מעליהם. זאת אומרת, הספר התחיל לדבר מעצמו, כמו איזה טייפ, לדבר. מה זה הדבר הזה? אז אנחנו אומרים, עוד דעה ששמשי שם, כל החבר'ה שם של אמן, הם היו שם אחראים. אז הם פתחו את הספר, איפה שהם פותחים יוצא הסיפור של מרדכי. הם דפדפים לפה מרדכי. מוחקים, בא מלאך כותב. אז המלך אומר, נו תקראו כבר, אתם דפדפים וכל הכל תקראו, לא משנה איזה סיפור שבא, תקראו. אז הם אומרים לו, טוב, נו, אין לנו ברירה. אני אזכר במשהו. מסופר על... נדמה לי זה הרבנות על הירושי, זה צהל. בא אליו איזה אברך, ככה מדוכדך כזה. אמר לו, מה קרה? למה אתה נראה ככה? אומר, תשמע, משהו לא פייר פה. היה פה פריץ שהוא אמור לתת תעודת רבנות לרב של כל האזור. אמר, הוא, כיוון שהוא שולט פה בכל השטח, אז הממשל נתן לו את האפשרות. אומר, אז הגיע איזה רבי כזה רפורמי, ואני, שנינו באנו למבחנים וזה עשינו. עכשיו, איך עושים במבחנים שם? נכנסנו לחדר של הפריץ, והוא אומר, טוב, תביאו סידור. אז הרבי הזה, הרפורמי, לקח את הסידור, פתח, והפריץ אומר, תקרא, איפה שיפתח לך תקרא. הוא אומר, אז יצא לו אשרי יושבי ביתך. עכשיו, כיוון שזה כולם מכירים את זה, אז הוא קרא איזה אשרי יושבי ביתך. עוד ילוך הסל, ככה יפה, מעוקצה. אמר, שמעתי, מצוין. עכשיו תפתח, אתה אומר, ואני פתח את הסידור, יצא לי קרובץ לפורים. את קוצץ, בן קוצץ, ואני בדיוק השן שלי חסרה, הוא יעשה לי כזה ציק ציק ציק, והוא אמר לי, אתה תאמין לי כבוד הרב, לא התכוונתי, ודווקא הוא בחר בו שהוא יהיה הרב. אז רבי יונתן אומר לו, אתה יודע מה, מגיע לך לא להיות רב. אומר, למה? הוא אומר לו, למה גם אתה לא אמרת אשרי? מאיפה הפריץ יודע שיצא לך אץ קוצץ וקוצץ? הוא אומר, אם אתה לא כזה פיקח, אז תישאר אברך, תמשיך להיות ככה, אז תהיה רב בישראל. צריך להיות חכם. אז אני בדיוק, קראתי את זה פה במגילה, נזכרתי בסיפור הזה. למה? האלה הבנים של המן, איפה שפותחים יוצא להם, אז מה אתה קורא את הסיפור הזה? תקרא משהו אחר, תגיד, אדוני המלך, המלך עכשיו יושב על המיטה, מחכה לזה סיפור, מה אכפת לך מה הוא קורא? למה? תגיד, אדוני המלך נסע פה, הלך שם. המלך לא רואה כלום, המלך עכשיו עסוק בתוך הכרית שם. הוא רוצה, הוא אומר, תקריאו, תקריאו שם דברים. אבל מה, זה גם נס. הם מספרים לו את הסיפור עם מרדכי. בינתיים, וימצא כתוב אשר יגיד מרדכי על בגתן הוותרש, שני סריסי המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח את המלך חשברוש. למה כתוב בגתנה? היה כתוב בגתן. כשהם כתבו את זה, אז הם כתבו בגתן או תרש. למה? מה הם רצו להרוויח פה? כדי שמרדכי, כשהמלך ירצה לתגמל אותו, אז הוא יגיד, תקראו לי רגע, בגתן או תרש. זאת אומרת, אחד מהשניים זמם על המלך להרוג אותו, אבל הוא הרג את שניהם מספק. יוצא שמרדכי גרם למישהו חף מפשע למות, אז הוא לא יתגמל אותו כמו שצריך. אבל מה, בא מלאך והזיז א' אחת לכאן, יהיה בגתנה, ותבב לכאן, בגתנה ותרש. בינתיים, ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי? אומר הגאון מווילנה, יקר זה כבוד, גדולה זה ממון. הבן אדם הזה שהציל את החיים שלי, בטח לא יכול להיות שלא עשיתי לו גם כבוד וגם כסף. כתוב שם בהערות למטה מה הוא קיבל. אמרו לו, לא נעשה עם עוד דבר. למטה, המשבצת ריקה. אומר המלך, וואו, איזה מחדל, איך זה יכול להיות? זה לא נורמלי. בן אדם הציל את החיים שלי, לא נתתי לו לא כבוד ולא כסף? איך זה יכול להיות? עכשיו אני מבין, מתחיל עכשיו הפז זה להסתדר לי. עכשיו אני מבין, אומר המלך, מה הסיבה שאף אחד לא בא לגלות לי מה אמן ואסתר מתכננים עליי? למה? כי בן אדם הציל את החיים שלי, לא נתתי לו אפילו שקל. אז למה שאנשים יסתבכו? זה כמו היום שאומרים מישהו, בוא תעיד במשטרה שראית את התאונה ש... ואני אומר לי, תראות, לא מכיר למה. המשטרה לא נתת כסף. אתה תבוא לבית משפט ובזבז יום עבודה, הכל. זה אומר לך, אף אחד לא בא. אנשים בורחים מעדויות בבית משפט. למה? בגלל זה. המלך אמר, בגלל זה אנשים לא באים אליי לספר לי. בגלל שאני לא מתגמל אותם. הוא אומר, איי. עכשיו זאת אומרת, באמת המן זומם עליי. ומי יודע מה הוא רוצה עם אסתר. ומה, ואף אחד לא בא. עכשיו, אני חייב לעשות ככה. אני חייב לתגמל את מרדכי ברמה כזאת, לא שנקרא לו להרמון, אתן לו הרגש של זהב ואני אשלח אותו. אז הוא ישים את זה בכספת, ונראה, אף אחד לא יודע. וצריך משהו בומבסטי כזה, שיוצא הרבה רעש, וכולם ידעו מזה, אבל לא יודע מה. אולי כזה פיקח שיכול להמציא לבד את הרעיון. מה הוא אומר? ויאמר המלך, מי בחצר? מה זה מי בחצר? מסביר הגאון, הוא אמר, אולי יש מישהו מהיועצים שלי בחצר במקרה? אולי מישהו מהיועצים, אני אתייעץ איתו. אומנם זה מוקדם בבוקר עכשיו, זה בין עלות השחר לנצח חמה. חשוך בחוץ. אלה הנערים פותחים את הדלת, ואומרו נערה המלך אליו, הנה, אמן עומד בחצר. לא תאמין, אתה אמרת, אולי, אבל באמת זה קלטת. אמן הגיע בדיוק לחצר. איזה תזמון מדויק. אומר המלך, יבוא, יבוא. מה אמן עושה בחושך? מה הוא מסתובב השר הזה פה באמצע הלילה? הוא בא פה כנראה להכין תשתית למשהו. מי מסתובב בשעות כאלה? שר לא קם בלפנות על... שעים ב-9, 10 בבוקר. לא, יבוא, יבוא, אני רוצה לטפל לבו קצת. ויבוא אמן ואומר למלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? שימו לב, אומר הגאון מווילנה, זה נס. למה? בפסוק ג' כתוב, ואומר המלך, מה נעשה יקר וגדולה? כבוד וממון. כשהוא מדבר עם אמן, אומר, מה לעשות לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו? הוא לא מסתיר גדולה. אמר אמן, זה בטח אני. אם המלך היה אומר בטעות גם גדולה, אמר, זה בטח לא אני. למה? בגלל שגדולה לא חסר לי. מה זה גדולה? כסף. ממון. היה לו כסף ככל הים. כתוב במפרשים, לאמן היה כסף ככל הים. אז הוא אומר, מה המלך ייתן לי עוד דרגה? זה לא זה. אבל יקר, כבוד, תמיד יש מקום לכבוד. גם אדם זקן בן 100 רוצה עוד כבוד. ואז, פה הייתה הנפילה של אמן. הוא התחיל לחשוב, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הרי אני, אם המלך רוצה להוסיף עוד כבוד, ואני בדיוק נכנסתי אליו, כמובן שזה אני. עכשיו לאמן יש בפנים את הפתק בכיס, את המסמך שהוא הולך להחתים את המלך על תלייה של מרדכי. הוא אומר, בינתיים המלך רוצה לתת לי כבוד, אני אקנה את זה, אחר כך אני אטפל במסמך השני. ואז הוא מתחיל להריץ ככה פנטזיות. ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ ביקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. איזה... הוא שם לעצמו רגל עכשיו. מה, תגיד לבוש מלכות, למה אשר... לא, אני עושה משהו שאתה לבשת. המלך אומר, נו, יופי, תמשיך, תמשיך לדבר. אתה מספק לי סחורה עכשיו, למה זה מסדר לי את הפאזל פה בדיוק כמו שצריך. וסורוס אשר רחב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס אל יד איש משרי המלך הפרטמים. מה זה פרטמים? מסבירים מפרשים פרטמים, הכוונה מושלים על כמה מדינות. כמו שיש מושל ניו יורק, מושל וירג'יניה, כן, באמריקה, שזה מושלים, זה אנשים גדולים מאוד. הוא אומר, לא פחות מהאלה צריכים לבוא להלביש. ומה הם צריכים לעשות? אני לא נוגע בהקרבה הזה. הם מביאים את זה אליי, מלבישים אותי, ילבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וירכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. למה הוא לא מזכיר פה את הקצר? אומרת הגמרא, כל פעם שהיה מוסיף משפט, המלך נהיה יותר אדום. כשהוא הגיע כבר לזה, אז הלחץ דם היה כבר כנראה 400 על 700, הוא כבר לא יכל, הוא הוציא את הנושא של הקטר. ויאמר המלך לאמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה למרדכי היהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. חבל שלא הייתה מצלמה לצלם את, את המן באותם רגעים. המן בא לקבל חתימה לתלות את מרדכי, את רפא, לאן הוא הגיע בכלל? כתוב בחז"ל במדרש שהמן נקשו שיניו זו לזו ברכיו, הוא החביר כסיד, תיאור בחז"ל. הכתוב שמה שהמן אומר למלך, תראה, אני הבנתי שאתה רוצה לתגמל את מרדכי על משהו שהוא עשה לך בעבר, אבל למה בצורה כזאת, אדוני המלך? תשמע, תן לו איזה כפר שהוא יהיה שליט על איזה כפר גדול. אמר לו, גם את זה הוא יקבל, אבל גם תיקח אותו. אמר לו, לא, תראה, התכוונתי לומר, אתה יודע מה, תן לו את המיסים שיצאו מכל ה... אמר לו, גם את זה הוא יקבל את כל המיסים, וגם את הכפר וגם את זה. זאת אומרת, תראה, אולי, קיצור, המן מוסיף כל רגע עוד משהו ועוד משהו, ובסוף אומר, אומר לו, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, כל מה שאמרת. זהב, כסף, יעלומים, מה שאמרת, וגם אתה עכשיו תיקח אותו ותעשה בדיוק מה שדיברת. עכשיו אני שולח איתך ביקורת, אנשי ביקורת, חיילים חמושים, שילבו אותך ויביאו לי דיווח אם יפלת דבר אחד מכל אשר דיברת. אוי ואבוי לך. וכמה שהוא ניסה להגיד, רגע, איזה מרדכי זה? אז אמר לו, יהודי. היהודים יש הרבה מוטי, מוטקה, זה מוטחה. אמר לו, לא, זה מרדכי יהודי יושב שער המלך. אז הוא ידע שאיך אומרים, קלטה אליו הרעה. עכשיו הוא הולך קודם כל להביא לבוש, הולך למלתחה. לבוש מלכות שהמלך לבש אותו בתחילת המלכות. אחר כך הוא מביא סוס, זה סוס, כתוב במדרש שהיה מצופה בזהב, כולו זהב, הרגליים, הכל. משהו כזה מיוחד, עמד שם באורווה. והמן הולך ולוקח אותו, ועם חיילים הולכים לכיוון מרדכי. מרדכי יושב עם 22 אלף ילדים שלומדים תורה, הלכות קמיצה. והוא שואל אותם, תגידו, מה זה ההלכות האלה קמיצה? מה זה הדברים האלה? זה עשוי מזהב, כסף, מה זה? אמרו לו, זה שעורים. אז הוא אמר, באו קומץ שעורים שלכם ודחה 10,000 כסף שלי. אז מרדכי מרחוק חשב שהוא בא להרוג אותו. אחר כך ראית לה את מרדכי מתחיל להבין שפה חל מהפך. והוא אומר לו, טוב, בוא, אני צריך עכשיו לטפל בך. אתה רואה, יש פה חיילים, יש פה שליחים שבאו פה לתת ביקורת על כל דבר. הוא אומר לו, מרדכי, תגיד לי, אתה יודע שאני כמעט 3 ימים אני בצום? איך אתה רוצה שאני, ככה עם כל השיער שלי מלא אפר, לבוש שק, ככה אני אעלה על הסוס של המלך? לא. הוא אומר, מה? אומר, קודם כל תעשה לי אמבטיה, תעשה לי תספורת. עכשיו, אסתר נתנה הוראה לסגור את כל הבתי מרחץ ואת כל המספרות בעיר. עכשיו, המן עובר ממספרה למספרה לחפש מישהו שיעשה את העבודה, כמה שפחות להשפיל את עצמו. אבל אין, הכל סגור. מתפלא, מה קרה פה? ואז מרדכי אומר לו, נו, תספר אותי אתה. אז הוא אומר, מה אני מבין? אני סגן מראש הממשלה, אני מבין בתספורת. אומר לו, שקרן, היית ספר 22 שנה בכפר קרצום שם. קרצייה. לך תביא את המספרה עם הבית. ואז הוא מגיע, עושה לו תספורת, דווקא יצא לו מקצועי ככה, הוא ידע את זה. אחר כך הוא אומר לו, מה עם המקלחת? הוא אומר, הכל סגור. הוא אומר לו, מה זה בעיה שלי? המלך ביקש ממך. קיצור, הייתה ברירה, הוא עצמו רחץ אותו. כתוב במדרש, שימן אותו בשמנים וזה, בקיצור, הכין אותו טוב טוב, ואז הלביש אותו, ואומר לו, טוב, תעלה על הסוס. אומר לו, תגיד לי, בן אדם 3 ימים צם יכול לעלות על סוס? אומר לו, מה אני אעשה? אומר לו, תקופף, אני אדרוך עליך ואני אעלה. טוב, החיילים חכים לו חמושים, הם בלחץ. אז הוא מתכופף, מרדכי דורך עליו וגם נותן לו איזה בעיטה בדרך, ואז אומר לו המן, אצלכם היהודים כתוב בנפול לא יבחל תשמח. אז הוא אומר לו, כן, עליכם כתוב ואתה על במותם אותי דרוך, נתן לו עוד בעיטה. אמר לו, זה ככה בקשיש. ואז המן מושפל כולו וסוחב את מרדכי וצועק בקולי קולות, ככה יעשה לאיש. ועוד המלך שלח עוד למעלה מ-20 אלף אנשים שילבו אותם. למה? המן רצה שזה יהיה משהו כזה עדין, אף אחד לא יודע, יתחמק ברחובות ויגיע מהר. לא, עשו מזה כזה תררם גדול באמצע הזה, רעש, ואסתר שלך עוד 7,000 מנגנים, חלילים וטופים וכינורות. עשו מזה רעש, משהו. בינתיים, המן עובר בין היתר ליד הרחוב של הבית שלו. ואז הבת שלו מהחלון, בדיוק ככה, בתזמון מופלא, היא מסתכלת מלמעלה, היא רואה, אחד יושב על הסוס ואחד, היא לא מזהה בדיוק, בגלל חלק אומרים שהוא לובש את הבגדים שלו, כך או כך, היא לא זיהתה. ואז היא לקחה את הציצה לבית הכיסא, זה כתוב בחזל. אתה מבין, בבית של המן, שזה כזה טירה גדולה, אז כל מה שהתנקז לשם, זה הרבה, ואז היא לקחה את זה, ושפכה את זה על זה שסוחב. היא חשבה שזה מרדכי, היא אמרה, בטח מרדכי סוחב את אבא שלי ולא להפך. ואז המן מקבל מנה ככה מלמעלה, הוא מסתכל, הוא רואה את הבת שלו מחייכת מהחלון. הוא אומר לה, חכי עוד, אני אטפל בך. היא אמרה, עדיף שאני לא ייפגש איתו עכשיו מהזה. קפצה מהחלון והתרסקה על הכביש. והמן רואה את הבת שלו ככה, אבל, עכשיו כולו מתונף, הוא ממשיך לצעוק. עד שנגמר הסיבוב והנשמה יצא לו מהקיש כדבר. הוא יוצא משם, מחזיר את הסוסים, מחזיר את הזה, כתוב בגאון, כשהוא עבר, מאיפה שהחזיר את הסוסים, עד הבית שלו, אף אחד ברחוב לא השתחווה לו. עד עכשיו, כולם בפישוט ידיים ורגליים, אמן. עכשיו צפצפו עליו, אמרו לה, אתה אפס. והאמן נדחף אל ביתו, אבל וחפוי ראש, איזה בושות. מישהו אחר מה היה אומר? די, די, איך אומרים, אני חוזר בתשובה. ויספר המן לזרש אשתו הלכו לעבר את כל אשר קראו. איזה פוקס, תאמיני לי, בדיוק באתי בזמן שהמלך בדיוק ביקש, למה באתי? הייתי צריך לבוא יותר מאוחר, למה עשיתי את זה? זה במקרה, הכל מקרה, זה המלך, קראו. עכשיו, כשהוא פונה אליהם, הוא פונה לכל לא עבר. איך שמרדכי היהודי, אשר כסת גדולה כתבו את המגילה, ויאמרו לו, חכמר, עד עכשיו היינו אוהבים שלך, נגמר. אנחנו כבר לא אוהבים אנשים בסגנון הזה, אתה יודע, אנחנו חברים רק למי שמצליח. אמרו לו, אם מזרע יהודי מרדכי, מה זה אם מזרע? מה לא ידעו שהוא יהודי? אומרת הגמרא במגילה, אמרו לו, אם הוא שייך לשבט בנימין או יהודה, כתוב ידך בעורף אויביך, אשר אכילות אני פה לפניו? לא תוכל לו, כי נפולתי פה לפניו. אתה תתרסק עד הסוף. הוא בא לקבל תמיכה, הוא קיבל פטיש של 50 קילו על הראש. עכשיו, תארו לכם, הוא מדבר עם המשפחה, הוא לא הלך להתקלח אפילו. פתאום נקישות בדלת. מי בדלת? שריסי המלך הגיעו, ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. מה זה ויבהילו? בבעלה, בלחץ. מה קרה? הוא אומר להם, תנו לי להתקלח. אמרו לו, אין זמן אדוני, המלכה, המלך מחכים לך. מה זה להתקלח? היה לך מספיק זמן. טוב, לוקחים אותו בכוח למשתה. עכשיו תארו לכם, הוא נכנס למשתה, יש שם אוכל, ובן אדם כולו מתונף מהציצה דבית הכיסא, מהאסלה, זרקו עליו. והחשברוש, ככה מסבירים המפרשים, הוא היה רגיש לריח. לכן כתוב שכל אישה שהביאו לו הייתה יושבת שנה, חצי שנה בשמן המור, ועוד חצי שנה בבשמים תמרוקי אנשים. תראו לכם איזה רגישות לריח הייתה לו. פתאום, נכנסים אליו בן אדם, הציצה דבית הכיסא כזה, אבל מעלך. איך הוא קיבל אותו? הוא אומר, תראה איזה בן אדם זה. שלחתי אותו סך לעשות סיבוב פה עם מרדכי, תראה איך הוא חזר אליי. סמרטוט. הוא אומר, תבין, תבין, זה משנה שלי. תבין איזה פרצוף, זה צורה. עכשיו, דרך אגב, יצא לי ככה איזה חידוש כזה, אני מקווה שזה גם אמיתי. פרק ז' מתחיל, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. למה הם לא אכלו? הוא תגיד לי, עם כזה סירחון, אתה יכול לאכול משהו? אי אפשר. לשתות מקסימום, אתה יכול לשתות, ללגום, זה קצת, זה יורד בגון. הם באו לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין. איזה תאריך אנחנו עכשיו? י"ז. י"ז, יפה. למה? אמרנו, נעשה את החשבון. י"ג זה הפלת הפור של לוח הרצים של המן. אחר כך, י"ד ו"ט ז"ין זה הצום. אסתר בסוף הצום, בסוף היום השלישי של הצום, זה היה המקרה הזה. זאת אומרת, בליל ט"ז, אם ראה להם תבואו מחר.
עכשיו אנחנו בליל י' ז'. יפה מאוד. תזכרו את התאריכים, זה מאוד חשוב. ליל י' ז' בניסן. זה פסח, תבינו, זה פסח עכשיו. המלך אומר לאסתר, תגידי מה בקשתך, ונתן לך עד חצי המלכות. אומרת לו אסתר, אותן אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. אצילו, נפשי, את הנפש שלי בסכנה. מה קרה? עמי, כל העם שלי בסכנה. היא אומרת לו, אם היינו נמכרים לעבדים לשפחות, החרשתי. אבל ככה להרוג אנשים חפים מפשע, בלי הגבלה, סתם, בגלל שזה סכסוך בין מישהו. זאת אומרת, מסביר רש"י במקום, היא אמרה לו, האדם הזה לא חושש לנזק המלך, הוא לא רודף אחרי הנעתך, הוא לא רוצה מה שטוב לך. היה לו לומר, מכור אותם לעבדים ולשפחות וקבל ממון, או אחיה אותם להיות לך לעבדים והם וזרעם. אמר הוא רוצה רק להרוג. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? אה? איזה התעממות. אבל אדם הוציא את הטבעת ואמר לו, לך תעשה את העבודה, פתאום שואל, מי זה? מי זה צריך להיות? מה קרה פה? יש כמה הסברים מפרשים, אני אגיד לכם הסבר אחד שהוא אומר, רב מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, אומר, מה היה פה? המלך והמן ישבו בתוך חדר בארמון, סגור, אין ציטוטים, אין האזנות סתר, אין מצלמות נסתרות, שום דבר. המלך אומר למה קורה, רק אני ואתה פה, קח את הטבעת, תעשה את העבודה, אבל אסור שידעו שאני משתף פעולה בסיפור הזה. זה לא טוב שמלך משמיד עם, יהיה מרד נגדו. זה צריך לבוא מישהו צד שלישי שעשה את העבודה. אתה, המשנה שלי, יש לך איזה סכסוך פה משהו, אתה עושה את העבודה, אני לא מתערב. אסור שידעו שאני... אז אני החלק הסמוי, החסוי. אתה החלק הגלוי. אתה תחתום, אתה תעשה דברים, אתה תריץ אותם, שכולם יראו רק אותך, אותי לא רואים בתמונה. אבל תשמור על זה בסודיות מרבית, אסור שזה יוודע. עכשיו, מה קורה פה? אסתר באה ואומרת למלך את כל הדיבור, מה שדיברו שם, בדיוק את הניסוח, את מה שקרה בחדרי חדרים. המלך אומר, תראה מה זה, עכשיו אני מתחיל להבין מה קורה פה. אבל קודם כל נשאל את אסתר שאלה, מי הוא זה? זה נוכח, ואיזה הוא זה נסתר. אומר, תגידי, את ידוע לך? אז כתוב בחז"ל שהיא באה להגיד, אתה, אז הבא מלאך והזיז את היד, אמרה, המן הרע הזה, הזה, הגלוי, זה המן הרע. אבל אתה צריך להבין לבד מי זה החסוי. אני לא רוצה ל... ואז המלך קם בחמתו, למה הוא אמר ככה? רק אני והמן היינו בחדר, וביקשתי ממנו לא להדליף שום מידע מפה. איך אסתר יודעת כל הפרטים? בגלל שהיא בקשר איתו. אז הוא גילה לה. ואם הוא גילה לה, זאת אומרת שיש עוד אנשים שיודעים. אז זה התפרסם בקיצור. אז הוא פשוט לא יכול לסבול את המן. אמר, תראה בן אדם הזה, ביקשתי ממנו לא לגלות, הוא גילה. עכשיו, איך אסתר באמת ידע? דרך החלום של מרדכי בכלל. מרדכי ראה את זה בחלום, בא מלאך ואמר לו, היא לא יודעת באמת, היא לא יודעת מה הלך בחדר חדרים. אין לו דרך החלום. ואז מה קרה? ואת אומר, אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. והמן נבעט מלפני המלך והמלכה. אמר לי, תלמיד חכם אחד בבני ברק, רעיון עצום. הוא אומר לי, אתה יודע איזה נס יש לנו פה שהמן נבעט? מה זה נבעט? לשון בעתה. לא עם ת', עם ת'. בעתה הכוונה פחד, הלם, שוק. מה זאת אומרת? איזה חשבון אמיתי. כמה שעות המן לא ישן? אתם יודעים? תחשבו כמה שעות המן לא ישן עד שהוא נתלה. 36? קצת יותר. בין 36 ל-40 שעות. זה תלוי מתי היה משתה, אם זה ב-8 בערב או ב-12 בלילה. לא משנה, אבל נגיד 8 בערב. יפה, הנה עשה את החשבון. 36 שעות המן לא ישן. למה הוא רץ למשתה הראשון, אחר כך רואה במדרגות, רואה את מרדכי, כל הלב לא ישן, מכין את העץ. אחר כך כל הלב, אחרי זה הוא סוחב את מרדכי, זורקים עליו דברים, הוא בא, הוא מגיע למשתה השני. כל השעות האלה לא ישן, זה 36 שעות. עכשיו, מה קורה? למה זה חשוב לנו שהמן לא ישן? אומרת הגמרא, אין לך בעל לשון הרע. כי המן, היה לו לשון חדה כתער. הוא ידע לנסח משפטים ולהציג דברים בצורה כזאת ברורה שאי אפשר היה לעמוד בפניו. לכן המלך מינה אותו, אחד מהשבעת רואה פני המלך, זה היה אדם חכם. המן לא היה טיפש, זה לכל הדעות, הוא לא היה טיפש. הוא היה פיקח להרע. תארו לכם מה היה קורה אם המן היה אחרי מקלחת טובה, אוכל ארוחת ערב, ואסתר אומרת לו, איש צר ואוהב המן הרע הזה. זה המן איך שאנחנו מכירים אותו, במטבו. היה אומר לה, סליחה גברת, עם כל הכבוד לך שאת המלכה, אני ידיד של אחשוורוש, יש לך מסמכים למה שאת אומרת? והיה תוקע את אסתר חזק מאוד. למה? לאסתר אין מסמכים. מה הייתה אומרת? מרדכי חלם חלום? אדוני, זה לא קביל בבית משפט, גברת. הוא היה תוקע אותם, אז אחשוורוש היה כועס עליה. עכשיו שהמן היה כמו סמרטוט, אחרי 36 שעות שהוא לא ישן, וכולו סירחון,
מושפל.
אז זאת אומרת, ישברו לו את היכולת להגיב, והמן נבעט, הוא היה בשוק. המלך רואה שהוא לא עונה, אמר, איך שאני מכיר את המן, יש לו תשובות, לכל דבר יש לו תשובה. אם הוא לא עונה, סימן ש... זהו. הוא כבר דיבר איתה, והוא הדליף, ואז המלך קם בחמתו ממשתי היין, יוצא לגינת הביתן. למה לגינת הביתן? להירגע. כי גינה זה דבר מרגיע. אבל עוד סיבה. הסירחון. הוא לא יכל לסבול את הריח שלו, הוא יושב בידו, מה שנקרא, שירותים יושבים בידו, ממש ככה. עכשיו, המלך היה רגיש, אז הוא יוצא, אומר, שי החוצה, אומר, קצת בוסטן, קצת משהו, פרחי הדר, משהו, לנפוש. ואז, מה הוא רואה שם? חזר אומרים, הוא רואה את בעצם את המלאכים שבאו בדמות עבדיו של המן, והם עוקרים לו את האילנות, מנסרים לו את העצים, זה העצים שהוא השקיע וטיפח אותם במיליונים, מה זה? אומר, מה אתם עושים? אמרו לו, יש בן אדם אחד, אתה לנו רואה, אל תתערב אתה. מה אתה מתערב בכלל? מי אתה? הוא אמר, מי אני? אז הוא חוזר פנימה, כדי לטפל עכשיו באמן, למה הוא שלח את האנשים האלה? ואז אמן בדיוק נעמד על נפשו לבקש מהמלכה דרך אגב. זה עוד נס שקרה פה. למה הוא ניגש למלכה? למה הוא לא ניגש למלך להרגיע אותו? הרי אתה ידיד שלו, תצא אליו לביתן שם, לגינה, תטייל איתו באוויר, תגיד לו, תראה, קרה פה איזה אי הבנה, אני אסביר לך בדיוק. בוא לאט לאט, אני יכול... זה שהוא פנה לאסתר, זה עוד נפילה שלו. עכשיו, מה קרה שם? הוא הגיע עכשיו למלכה. בעצם המלכה היא יהודיה, אתה רוצה לגזור על היהודים, אתה כבר שלחת את האגרות, מה היא תעזור לך? טוב, הוא ניגש את המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מעת המלך. והמלך שב בגינת הביתן, ואז קורה משהו. אסתר יושבת על מיטה נמוכה, והמן עומד על הרגליים כדי לבקש מאסתר. בא מלאך ודוחף את המן על אסתר. מה קורה באותם רגעים? המלך נכנס. והוא רואה את הסיטואציה הזאת שהוא נופל עליה. הוא אומר לו, גם לכבוש את המלכה עם מי בבית? גם שאני פה כבר אתה רואה אותי, אתה קום. הוא לא יכול לקום. כי בא מלך ודוחף אותו. נופל, נופל, כל הזמן הוא נופל. אז זה עוד יותר, הלחץ דם עולה עוד יותר עכשיו. דרך אגב, ראיתי היום בשם אחד המפרשים, מי זה היה? נליס שלמר קלוגר, נצל. הוא אומר ככה. הרי מה באמת, מה באמת? זה הגיוני שהמן עכשיו ייפול על המלכה. בשעה שהוא כל כך מתונף ואתה כועס עליו, מה פתאום זה? זה בכלל זמן כזה שהוא יעשה את זה? אז הוא אומר ככה, שבעצם המלך לא חשב בכלל שהמן יש לו, הוא מבין שקרה פה משהו, יחליק או משהו, הוא לא, אלא מה? מהשמיים הוציאו את המילים האלה מהפה של המלך חשברוש בעל כורחו. איך כתוב שמה? הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו. זה לא שהמלך הוציא את זה, זה יצא בעל כורחו של המלך. ואז המלך מרגיש שיוצא לו משפט מהפה, אומר, רגע, המשפט הזה יצא בצורה כזאת מופלאה. ואז המן התבייש נורא, אומר, איך המלך חושב עליי ככה בכלל? ואז נפתחת הדלת, נכנס חרבונה, אחד מן הסריסים. עכשיו, חרבונה אומר למלך, אדוני המלך, תסתכל רגע מהחלון, מה אתה רואה? אומר, אני רואה באמת איזה עץ כזה גבוה, מעל כל הגגות, מה זה? אומר לו, זה העץ, אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך ועומד בבית המן גבוה 50 אמה. זאת אומרת, המן זה, זה המן הזה, הולך לתלות את מי? את אלה שהצילו את החיים שלך, אתה מבין? אמר המלך, זהו, הבנתי. הבנתי, הוא רוצה להרוג את כל אלה שמצילים את החיים שלי, כי הוא רוצה בעצם לירש את הכיסא שלי. ואז, ויאמר המלך, תלו עליו, ויתלו את המן. למי הוא נתן את זה? למי נתן את הכבוד לתלות את המן? הוא חזר למרדכי. אמר למרדכי, בוא, אתה תתלה אותו. זה בשבילך כבוד גדול. כתוב במדרש שהמן התחנן למרדכי, אמר, תעשה לי טובה. תעשה לי בצורה אחרת. תרחם עליי. התחנן. מרדכי אמר, שום דבר. רק ככה. המלך בצורה כזאת צריך להשמיד אותם, ומרדכי לא נכנע. הבן ישחי שואל בספרו קרן ישועה על מגילת אסתר. הוא אומר, אבל מה פתאום המלך תולה אותו ככה? הרי בתחילת המגילה כתוב שהמלך שיש לו סכסוך אישי עם מישהו, אז הוא צריך להעביר את התיק בבית משפט. אסור לו לתלות מישהו.
לא,
יפה מאוד. מה שקרה שם, לפני 9 שנים, היה בחורצ'יק בשם ממוכן, זה המן. ושם קראו לו ממוכן, אומרים חז"ל, שמוכן לפורענות. יש רכב שמוכן לטסט, יש בן אדם מוכן לצרות, זה המן. המן היה בן אדם שהיה מכין לעצמו את הצרות, לא ולכל הסובבים אותו. המן לחץ מאוד לעשות תיקון לחוק. למה? כדי להרוג את ושתי שהייתה שנואת נפשו. אז הוא אומר למלך, תביא את ספר החוקים ותכתוב פה שבמקרים מסוימים יהיה אפשר שהמלך יהרוג מישהו גם אם הוא מסוכסך איתו אישית, בלי להעביר את התיק בבית משפט. והיטב הדבר בעיני המלך והשרים, וחתמו, תיקון לחוק. 9 שנים אחר כך, התברר לאמן שהוא יצר את הידית לגרזן שיחתוך לעצמו את הראש. כך אומר הגאון, תראו לכם מה היה קורה, אילו אמן לא היה נותן לו את היצע לפני 9 שנים. אז המלך אומר, תראה, אני מסוכסך איתו אישית, מהר לבית משפט. ואז בית משפט מה היה קורה? אמן היה מצליח להסביר את עצמו שקרה פה איזה סדרה של אי-הבנות, וכמובן בבתי משפט כולם שם זה מוברגים משלו, המשפחה שלו, הוא שיבץ אותם כל לבדות המפתח, אם אלה היו רוצים אותו ככה או שבכנס קטן, נגמר. אבל עכשיו שיש את הסעיף הזה, אמר המלך, אני רוצה להשתמש בסעיף הזה עכשיו, תלו ויתלו מהר. וחמת המלך שכחה, עכשיו אני מגלה מה שהוא ראה את אמן תלוי. הוא אמר, וואה, זה ישב לי על הצוואר יותר מדי, אני לא ידעתי מה בימים האחרונים, אני כבר לא ידעתי מה לעשות. עכשיו שהוא תלוי, עכשיו אני רגוע. הכיסא שלי, האשתי, הארמון התעברר, פתחנו את החלונות, עכשיו הכל רגוע. עכשיו מה קורה? ביום ההוא המלך נותן את הבית של המן, צור היהודים, לאסתר במתנה. שי ממני לאסתר. עכשיו אסתר, מה היא עשתה עם הבית הזה? היא לא נתנה אותו למרדכי, היא רק שמה את מרדכי על בית המן. תהיה ממונה. למה היא לא נתנה את זה מתנה? כדי שלא יהיה בושות למלך. קיבלת מתנה ממני, את מעבירה את זה למישהו כשהוא לא אכפת לך? לא רוצה לפגוע במלך. הדבר שצריך להבין פה, זה איך בכלל אפשר להשתמש ברכוש של המלאק. הרי המן היה המלאקי לכל הדעות. אז איך אפשר להשתמש ברכוש הזה? הביזה לא שלחו את ידם, נו. אז מה? מה אתה אומר? או, יפה מאוד. אז בואו אני אגיד לכם כמה תירוצים יפים שיש על זה. זאת אומרת ככה, נכסי המלאק אסורים בהנאה, אז איך לקחו מרדכי ואסתר את בית המן שחייבים מהתורה לנטץ אותו ולאבד אותו מן העולם? אז ככה, יש שיטות של הראשונים, היראים, הרמב"ן ועוד, שהמצווה לאבד רכוש המלאק מוטלת רק על המלך של ישראל, לא על כלל ישראל. בימים ההם אין מלך בישראל, הם אומרים, ומילא זה מותר. ככה הרב פרלה מביא. יש עוד תשובה שעל פי האחרונים, ראיתי שהגריז, הרבי בריסק בצד, בשם הספר החינוך אומר שנשים לא מחויבות במצוות מחיית המלאק. אם כן, בית המן ניתן על ידי המלך למי? לאסתר. מאחר והממון כבר חשוב, רכושה של אסתר, שוב אין עליו חיוב של רכוש המלאק. והיא נתנה את זה למרדכי משלה. אז מלא אין בזה בעיה. יש תשובה שלישית על פי הגמרא במגילה, ככה מביא עיינה של תורה. המן היה עבדו של מרדכי בשטר. קיים עלן עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים למי? מה שקנה עבד קנה רבו. ומילא זה לא רכוש של המלאק, זה רכוש של מרדכי. הרב שטיימן, שליטה, מביא בספרו הילד השחר, שבבית המחובר לקרקע אין איסור, רק במטלטלים. העונג יום טוב מביא שהאיסור חל רק מרגע שהורגים את כל אנשי המלאק. אבל אם יש עוד אנשים שהמלאק בעולם, אז אין את הבעיה הזאת. ביד יוסף הוא מביא שלאמן היה דין של הרוגי מלכות שנכסיהם למלך, אם כן אסתר ומרדכי מהחשברוש כזכו. זה בכלל לא היה של אמן. זה מה שאמרתם פה מקודם. ורב חיים קניאסקי שליטה אומר שהאיסור זה רק שהורגים את המלך במלחמה ולוקחים את השלל, אז הוא נזכר השם של המלך בעולם. מה שאין כן כאן, המלך הרג אותו והעניק את הבית לאסתר ומרדכי. עם אלה אין בזה את הבעיה. טוב, עכשיו לגבי מה שקרה אחר כך, המלך מסיר את הבעתו שהעביר מאמן, נותן אותה למרדכי, ואסתר לא נרגעת. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו, ותבק ותתחנן לו להעביר את רעת המן האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. למה? למה היא כל כך בכתה? כי אמרה, בסך הכל המן באמת נתלה, אבל מה עם הגזרה? מה נעשה עם הגזרה? המכתבים פוזרו בכל העולם, התאריך י"ג באדר מתקרב מיום ליום. מה עושים? אז המלך שואל את אסתר, מה את רוצה בדיוק? אז היא אומרת, אני רוצה שתחזיר את כל המכתבים האלה חזרה אליך לארמון.
לא אמרנו מכל
שיש גזרה באתר האמת. או, יפה. שמעתם את השאלה שלו, הוא שואל, הרי אם המן נתלה, והוא היוזם של הגזרה, אמרנו שאם אחד מהשותפים בגזרה, אז הגזרה מתבטלת. התשובה היא שאסתר ידעה, כיוון שהמן נתן תמריץ לכל הגויים בעולם, שמי שיהרוג יהודי יקבל את כל הרכוש שלו במקום שהוא נהרג, אז היא אמרה, הגויים יעלימו עין. יגידו, לא, זה לא בדיוק. זאת אומרת, זה 127 מדינות, אבל זה לא התבטלה. סתם סיפרו סיפורים, זה שמועות, אתה יודע. אין לך מסמכים ביד שזה קרה. איך תוכיח? לסינים, ליפנים, שבאיראן, אפילו היום, שיש תקשורת והכל. אחד אומר, לא שמעתי חדשות, לא יודע, לא. אז הוא לא, בשביל לדעת את זה צריך להביא מסמכים. אז הגויים לא ירצו לשמוע. כדי שהגזרה כן תתקיים, והם יזכו ברכוש. תבוא משטרה, תגיד, למה הרגת אותו? יגיד, יש לי מסמך, הנה, נכתב מהמלך שהוא אמר להרוג. מה, לא ידעת שהוא נתלה? לא ידעתי. אתה יכול להוכיח שידעתי? צריך פה עכשיו להחזיר את המסמכים האלה. זה מה שרצתה אסתר לעשות. והחשברוש אומר לאסתר, לא, מה שנכתב ונחתם בטבעת המלך אין להשיב. אין מה לעשות. אלא מה תעשו? אתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו להחזיר את המכתבים. זה אי אפשר. מה שכן אפשר לעשות זה לכתוב מכתבים נוספים כתוב בעיניכם ותנסו מה שנקרא לעדן את הגזרה. עכשיו מה קרה בפועל? כתוב במפרשים שמרדכי לקח את העבודה הזאת לעצמו. הוא היה מספיק פיקח כדי לדעת מה לכתוב פה. עכשיו זה מאוד עדין כל הסיפור פה. מה הוא עשה? תראו, קודם כל, איך היה כתוב במכתב הראשון שהאמן שלח? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן תף אנשים ביום אחד, נכון? אמר מרדכי, אני אעשה תרגיל פה. הרי המלך נותן לי את הטבעת ונותן לי אפשרות לשלוח מכתבים נוספים. אנחנו נעשה ככה. מכתב מספר אחד זה הבסיס. אבל מה? הפרשנות תבוא אחר כך, במכתב מספר שתיים. מה זה פרשנות? הסבר למכתב מספר אחד. ואז הוא כתב ככה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל. מי יעשה את זה? היהודים. ואז יוצא שהמכתב השני רק בא להסביר. אנחנו לא באים לבטל את המכתב השני, רק באים להסביר אותו. טוב. אז יצא מצוין. ואז ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי, הוא חודש סיוון בשלושה ועשרים בו. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים. שם הוא שם את הפסיק. להשמיד, להרוג ולאבד את כל, את כולם. מי יעשה את זה? היהודים. לא הבנתם נכון. הפרשנות לא הייתה ברורה. עכשיו קיבלתם פרשנות. עכשיו, השאלה היא, שנשאלת פה, שואל הגאון, שאלה חזקה מאוד. אומר מרדכי, אומר לאסתר, אם לא תיכנסי היום למלך, אז את ובית אביך תאבדו, והוא מדבר את הדברים קשים מאוד. למה? חבל כל יום שעובר. תגידו, כמה זמן עבר מאז שמרדכי קיבל את הטבעת של המלך, עד הרגע שהוא שולח את החרצים? חודשיים פלוס. למה? מתי המן נתלה? י' זין בניסן. מתי מרדכי שולח? כף ג' בסיוון. עכשיו ככה, כף ג' בסיוון, זאת אומרת, יוצא חודשיים פלוס, חודשיים ושבוע. למה זה קרה דבר כזה? למה מרדכי חיכה כל כך הרבה זמן? לא חבל על הזמן? התשובה היא אומר הגאון, זה תירוץ גדול. מרדכי אמר, אם אני שולח עכשיו רצים עם מכתבים של הסבר, הוא אומר, מה יגידו כל אלה שיקבלו המושלים? יגידו, סליחה, סליחה. למה שנאמין לאלה, לא נאמין לאלה? באו פה אנשים רציניים, נתנו לנו מכתב, עם טבעת המלך. מה פתאום עכשיו? למה שנציית לאלה ונציית לאלה? אנחנו לא מוכנים לקבל. אתם לא מספיק מקובלים עלינו. ואז יכול להיות שחלק מהמדינות זה לא יקלט טוב. מה אני אעשה? נחכה שהרצים יחזרו, ולאותם רצים ניתן מכתבים חדשים עם פרשנות, ואז שהרץ, הפרש, יגיע לאותו מושל, יגידו, אתה זוכר אותי שהבאתי לך לפני זמן מה מכתב? הנה, זה מכתב מספר 2, שבא לפרש את המכתב מספר 1. ואז יגיד, אם זה אתה, בסדר. אם זה היה מישהו אחר, לא הייתי מאמין לו, וכיוון שזה אתה, אני מקבל את זה. ככה אומר הגאון. לכן, הוא חיכה להם ולקח חודשיים פלוס. עד שהם חזרו, ואז הוא שלח אותם עוד פעם. אומר הגאון רבי יונתן אייבשיץ, זה צל. מה באמת מרדכי חיכה כל כך הרבה זמן? חודשיים פלוס כדי לשלוח את הרצים. למה הוא לא שלח אותם מיד כשהוא קיבל את הטבעת? אומר, כתוב בגמרא במסכת מגילה, גדולה עשרה טבעת, שמה שלא עשו 48 נביאים ושבע נביאות, עשתה טבעת אחת. זאת אומרת, כל יום ויום שעבר עליהם, כשעל גבם מרחפת הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער וזקן, טף ונשים ביום אחד, כל יום כזה אני חושב להם מוות ממש. הם חזרו בתשובה שלמה, מתוך לב נשבר ונפחד. וידוע שהקדוש ברוך הוא מצרף יום לשנה, יום לשנה, כמו שאצל המרגלים. ואם יום נחשב שנה, אז 70 יום שחלפו מי' ג' בניסן, שזה הגזרה, עד כ' ג' בסיוון, זה בדיוק 70 יום. יוצא שאם אני מחשיב יום לשנה, אז 70 יום שווים 70 שנה. ומספר ימי האדם הם 70 שנה. לכן עיכב מרדכי את הספרים, את משלוח הספרים, עד לכף ג' בסיוון, כדי שיעברו 70 יום בין איגרת לאיגרת, ואז תעלה תשובתם של עם ישראל, כאילו כל ימיהם היו בתשובה, ראויים לנס וישועה. והוא שלח אותם עם גמלים כאלה, חשטרנים, בני רמחים, שרצים מהר סוסים, והיהודים קיבלו אישור להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל חיל, עם ומדינה, צרים אותם. טף ונשים ושלנו לבוז. מה זה הצרים אותם? אומר הגאון, למילה צרים יש שתי אפשרויות. או צר, משון מצור, או צר ואויב. עכשיו, היהודים את מי הרגו בפועל? לפי דעה אחת, רק את העמלקים הם הרגו. לפי דעה נוספת, הם הרגו כמי שצר עליהם. למה? היו הרבה גויים שניצלו את המכתבים האלה, אמרו, תראה, אמנם התאריך הסופי זה ביוד ג' באדר, אבל עד אז אפשר להתעלל ביהודים. אז עשו עליהם מצור, ניתקו להם דברים, הפריעו להם. אמרו, תשמע, אתה חי פה בזמן שאול. כשהגיע הזמן ונהפוך הוא, אז היהודים טיפלו בכל אלה שיצרו להם. בינתיים, כל מכתב כזה, מספר 2 שמגיע, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, רווח והצלה. ממש הרווחה הייתה להם, כי הם היו בפחד נורא. ורבים מהארץ מתייעדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. ולמה באמת עשו את זה? מסביר הרלב"ג, שחלק מהם היו מתגיירים ממש, וחלק רק עשו את עצמם נראים כיהודים, מתייעדים, לובשים לבוש של יהודים, שמים שטריימל, ואתה יודע, כל הזה, הביגוד היהודי, כדי...
קלת
הכפסות. כן, זה כנראה אחת הסיבות שמתחפשים. ואז ב-12 חודש הוא חודש אדר ב-13 יום בו, אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם, ונהפוך הוא אשר שלטו יהודים עם הבסוניהם. ניקלו היהודים בעריהם בכל מדינות המלך חשברוש לשלוח את מבושי רעתם, ואיש לא עמד בפניהם כי נפל פחדם על כל העמים. זה גם נס, זה לא נורמלי. היהודים צריכים עכשיו להתנקם באויביהם. תגיד לי, האויב הוא עשוי ממרגרינה? מה זאת אומרת? גם לא יש נשק, נו תבוא, תבוא. ואז מה קרה? ויקו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואבדן, ויעשו בשונאיהם כרצונם. אומר הגאון מבילנה, שהם נכנסו לבית של המלכי, קודם כל מכת חרב. מה זה חרב? פצעו אותם. חתכים בגוף, לא להרוג. קודם כל לראות אותו מתפתל על הרצפה, זה חלק מעניין. אחר כך הרג, וידוי הריגה. ואחר כך אבדן. לאבד את הגוף שלו מן העולם, כמו שעשה שמואל לאגג, וישסף אותו, אומר חז"ל, שחתך אותו לפרוסות פרוסות ונתן את זה לבת יענה לאכול, שלא יהיה בעולם בכלל קבר של בן אדם שהיה פעם על המלכי, שיגידו הנה פה הוא נקבר, שלא יזכר השם שלהם. לכן כתוב שיהודים עשו להם את זה, קודם כל חרב, פצרו אותם, אחר כך הרג, אחר כך אבדן, איבדו את הגופות, שרפו אותם, אפר, זהו, לא נשאר זכר. אחר כך בשושן הבירה הרגו יהודים ואבד 500 איש. שמים לב? הרגו היהודים ואבד. גם הרגו אותם וגם איבדו אותם. לא השאירו אותם, לא היה להם קברים לכל הגופות האלה. ואחר כך את 10 בני המן, והמלך מתחיל לקבל עכשיו מידע כמה אנשים נהרגו. אז כמה זה יצא? יצא ככה, בכל מדינות המלך הרגו 75,000, ובשושן הרגו 500 איש בסרט בני המן. שואלת אסתר, נו, זה התוצאה, מה עכשיו? היא אומרת לו, אם על המלך טוב, היא נתן גם למחר לתושבי שושן לעשות מה שעשו היום. ואני גם רוצה שיתלו על העץ את הסרט בני המן. בפשט של הדברים הכוונה, שהיא רצתה שכולם יראו, למען יראו ויראו. שמי שמתעסק עם היהודים, ככה הוא יתעלה, אנשים רואים את זה, זה מכניס פחד. אבל בעומק של הדברים, ולא יהיה לנו השנה הזמן לדבר על זה, יש פה דברים עתידיים מאוד. זה כל מה שקרה בגרמניה, במשפטי נירנברג, כל הסיפור שם עם הגרמנים, הנאצים, הארורים האלה, שהכל זה מקופל בתוך הפסוק הזה, הכל מוצפן, כי הגילה נתקלה ברוח הקודש. דברים נפלאים יש על זה. אבל זה, בלי נדע, אולי שנה הבאה. ויאמר המלך לעשות כן, כמו שהיא ביקשה, ובשושן קיבלו עוד יום. מה היא רצתה? מה היא הרוויחה בזה שבשושן עוד יום? מסביר הגאון שבשושן התרכזו הבכירים של המלאק. ובאמת למחרת הצליחו להרוג 300 איש. ובביזה לא שלחו את ידם. למה לא נגעו בביזה? כי באו לתקן את החטא של שאול. אומר על זה המלוא העומר, מעריל צונץ לצל. הוא אומר, שימו לב, פה התיקון של שאול, ובביזה לא שלחו את ראשי תיבות שאול. שאול שלח ידו בביזה, שנאמר וטעת אל השלל. ואילו הצאצאים שלו, שבעצם ניהלו את המלחמה, מרדכי ואסתר, ניהלו את המלחמה נגד המלאק, הרגו את המלאקים, ובביזה לא שלחו את ידם. ממילא תקנו את הסבא, זה מה שאמר מרדכי לאסתר, אם לא תשתפי פעולה, את ובית אביך תובדו, את פוגעת גם בסבא שלך. עכשיו ששיצה פעולה, הצילה את הסבא. בינתיים, מה שקרה, מרדכי כותב את המגילה, הוא, אנשי הכנסת הגדולה, גם בשיתוף אסתר, הכל ברוח הקודש, כותבים את הדברים, ומרדכי שולח את זה לכל היהודים, בכל מדינות המלך חשברוש. למה? עכשיו יש לו את הטבעת, יש לו גם תרצים. איזה לוגיסטיקה זה לשלוח ל-127 מדינות לפני אלפי שנים? זה עבודה קשה. הוא שולח, יש מי שמממן את זה, שולח את מגילת אסתר ממש. שולח לכל מקום עם מכתב מצורף עליכם לקרוא את המגילה הזאת מדי שנה, לקרוא את זה, וזה חשוב לקרוא את זה מתחילתה והצופה, ומי שאפילו טבע אחת מחסיר לא יצא את חובתו. וככה, היהודים שיהיו בערי הפרזות, מה שבלי חומה, יקראו את זה ב-י"ד, למה? כי הם נלחמו ב-י"ג ונחו ב-י"ד, ואת הזכר אנחנו עושים לזכר המנוחה, לא זכר המלחמה, כך אומר המשך חוכמה. הוא אומר שהיהודים לזכר מלחמות לא עושים מסיבות. מנוחה, בזה שברוך השם עכשיו אפשר להמשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות בלי הפרעות, אז זה עושים את המסיבה. ואלה שהערים שמוקפות חומה, אלה יעשו בתדבר. כמו שושן, אז למה דווקא מוקפות חומה? ממות יהושע בן נון? אז יש בזה כמה דעות, אבל יש דעה אחת שראיתי באמת, שבעצם מי הראשון שנלחם באמלק? יהושע. ויחלוש יהושע את אמלק לפי חרב. אז נתנו לו את הכבוד שימות יהושע בן נון, כל הערים שמקפות חומה, הם יזכו את רובץ בצדבר. בינתיים, אנשי הכנסת הגדולה ומרדכי יושבים ומסדרים את המצוות של הימים האלה, פורים. המן אמר, ישנו עם מפוזר, מפורד, אנשים מפולגים, משוסעים, בכלל לא אוהבים אחד את השני. אמר מרדכי, אנחנו נעשה את החג הזה משלוח מנות איש לרעהו. זה לא נכון, אנחנו אוהבים אחד את השני. מתנות לאביונים, תומכים באביונים, ושמחה, משתה, אווירה של אחדות, שזה בעצם, גם אסתר אמרה לו, המן אמר, עם מפוזר ומפורד, לך כנוס את כל היהודים, תאחד אותם, כי זה המתכון, להצלחה ולהצלה. ולמה קראו לימים האלה פורים? על שם הפור. נו, אז מה? מה? קוראים לזה פורים על שם הפור, אבל הפור זה סך הכל משהו שולי, נכון? בכל המערכת. אז בעצם רב חיים קניאבסקי, שליטה כותב, בתיימת לקרוא, הוא כותב ככה, שבעצם באמת חודש אדר, הוא מביא שם גמרות, מדרשים, שחודש אדר באמת היה חודש לא טוב, בהתחלה לא טוב ליהודים. ויש לזה על פי המדרשים, זה מסתדר טוב. הוא אומר, אבל ונהפוך הוא, נהפך כל המזל. גם חודש אדר יסתדר טוב ליהודים, עד כדי כך שחזל אומרים, יש לי יהודי דין עם גוי, יכוון את זה לחודש אדר. הוא אומר, ולכן קוראים לחג הזה, לימים האלה, פורים על שם הפור. למה? כי בעצם מהפור הזה נוצר כל הבן נהפוך הוא. בגלל הפור הזה, שהמן כיוון את זה לחודש אדר, כדי שיצא רע ליהודים, וקדוש ברוך הוא הפך את זה, אז יצא לטובה. לכן קוראים לזה פורים. אם כי הבן ישחי כותב, למה פורים? אז תגיד פור. קרא זה חג פור. מה זה חג פורים? הוא אומר שהמן השתמש בשלוש קוביות, מסברנו שיעור שעבר. פורים. הוא זרק שלוש קוביות, עשה לו א', ג', ג', כן? 1, 3, 3. לכן קוראים לזה פורים. בינתיים, אסתר מבקשת מהחכמים להכניס אותה ספר, את מגילת אסתר, לתוך כתבי הקודש. הם לא רוצים בהתחלה, אחר כך הם מוצאים שיש אפשרות להכניס, מכניסים את זה, ועם ישראל קיבל על עצמו קודם כל תורה שבעל פה מאהבה. למה? הם ראו שבעצם חכמי ישראל, שזה בעצם התורה שבעל פה, הם היו בטוחים שמרדכי עושה את הטעויות הכי נוראויות שאפשר. אחר כך התברר להם שבעצם מרדכי, אם הוא לא היה בתמונה, אוי ואבוי לכולם. והם קיבלו עליהם תורה שבעל פה, את חכמי ישראל, וגם הם קיבלו עליהם לקיים את דברי הפורים האלה לדורות, בזמנם, בזמנם. והמלך חשברוש, הוא פתר את העם ממיסים בגלל אסתר, ועכשיו שהוא יודע שהיא יהודיה והכל, החזיר את המיסים על הארץ, והיא היה, אומר הגאון, מס על הארץ, מס בגימטריה זה 100, היו לו 100 מדינות על היבשה, ועוד 27 על הים, ואיי, בגימטריה וו, א', י', י', זה בדיוק 27. וזה כתבו את זה למלכי מדי ופרס בספר דברי הימים שלהם. דרך אגב, הגאון אומר שזו הסיבה שבמגילת אסתר לא כתוב שום דבר רע על החשברוש. בגלל זה גם הגננות טועות שמציירות את החשברוש בתמונות, כמלך כזה שמן ששותה יין, והוא נחמד כזה, כל הבעיה זה אמן. זה לא, החשברוש היה יותר גרוע מאמן אפילו. רשע גדול מתחילתו ועד סופו. רק מה, בגלל שזה היה תחת פיקוחם של המושלים שם של החשברוש, לכן נזהרו מאוד. את כל הידע שלנו שיש לנו, את רשע של החשברוש, קיבלנו בתורה שבעל פה, לא בכתב. מה שכתוב זה הכל מוצפן. כי מרדכי היהודי משנה למלך חשברוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. אומר רש"י, למה זה לרוב אחיו? ולא לכל אחיו, ולמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מתלמודו. אומר מה זה לא יומן. מה זה בטל? הוא לומד, אבל לא כמו שהוא למד לפני כן. אמרו אם ככה, שחסר בתורה, אם כי מרדכי עשה את זה כדי להציל את עם ישראל. אז לכן רק מקצת מהסנהדרין פרשו ממנו, אבל הרוב כן הסכימו איתו, כי בעצם עשה הרבה דברים טובים למען עם ישראל. לסיום אני אגיד לכם דבר אחד מאוד חשוב. אומר רבנו אליעזר אשכנזי זצ"ל, בעל יוסף לקח, היה חי בתקופת הארי הקדוש לפני 450-470 שנה בצפת, היה חריף טובה, יש לו הרבה ספרים, אבל ממש כל ספר משהו מיוחד במינו. יש לו מהלכים מאוד מאוד מעניינים. הוא כותב שם ככה, למה באמת יש חומרה כל כך רבה בפורים שלא מצאנו בשום חג? למשל, מבטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. מקרא מגילה זה כתובים, איך אפשר לבטל תלמוד תורה שהוא כנגד כולם? שאלה שנייה הוא שואל, מבטלים עבודה בבית המקדש, חומרה גדולה, עבודה זה קורבנות, זה ריח ניחוח לשם, מה פתאום מבטלים את זה לפני מקרא מגילה? הוא אומר, חוץ מזה, מה זאת אומרת שבאותה תקופה שחיברו את המגילה נתנו הוראה שמי שלא שמע אפילו תיבה אחת ממגילת אסתר לא יצא ידי חובתו, צריך לחזור על כל המגילה מחדש. מה זה? זה לא נורמלי. הבן אדם לא שמע מילה אחת או שתיים. אז בסדר, אבל בגדול אני יודע את זה. לא יצא ידי חובה בכלל, זה צריך לשמוע כל תיבה. הוא אומר עוד יותר, למה לא חייבו אותנו לחגוג את הצלת עם ישראל מדי שנה בלי לחייב אותנו לקרוא את הסיפור של הדברים, כמו בחנוכה? חנוכה לא מחייבים אותנו לקרוא את מגילת החשמונאים. מי שרוצה לקרוא שיקרא, מי שלא רוצה יקרא את הדליק נרות ודי בכך. הוא אומר יש לחלק בניסי חנוכה לפורים. בחנוכה הניסים היו על טבעיים, רבים וגיבורים נפלו ביד מעטים וחלשים. הדבר היה ברור כשמש שיד השם פעלה כל זאת. לכן די בכך שמדליקים נרות ונזכרים בפלא. אבל בפורים הוא אומר, הכל נראה היה טבעי. אחשוורוש כעס על ושתי החצופה, הרג אותה. אחר כך חיפשו לו אישה, אז הוא מצא אישה. אחר כך האמן מקבל קידום, וזומם להרוג מישהו שפגע בכבודו, נורמלי. וכל זה בשנים, בשנת 3 ושתי נהרגה, בשנת 7 אסתר נבחרה, אף אחד לא מקשר בכלל, מה הקשר? ואחר כך בשנת 12 למולכו אמן גוזר גזרה. אומר, היהודים באותה תקופה היה חשש גדול שיפרשו את זה כמקרה חס ושלום, או כצירוף מקרים. לכן מרדכי עם השפס הגדולה אמרו, חייבים לכתוב את כל המגילה מתחילתה ועד סופה, ושכל אחד יקרא את המגילה וישמע אותה עד הסוף. למה? כדי שיהיה לו את כל החלקים של התמונה. ואז שאתה קורא את המגילה, כמו שהסברנו אותה פה, אתה קורא את זה מתחילתה ועד סוף, אתה מבין שיד השם פעלה, זה לא מקרה. הוא אומר, אין במגילה הזאת אפילו תיבה אחת מיותרת. כל תיבה יש בה פרסום הנס, השגחתו יתברך. ועל זה נאמר לו, עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו לא מחסדו. אף אחד לא ידע. לא הוזכר שמו יתברך במגילה בכלל. הסברנו שהוא שבר למה, אבל הוא אומר, מהלך מאוד מעניין. הוא אומר, קח למשל דוגמה, הוא מביא דוגמה. קח את אמן. מי זה היה אמן? אמן, לפני שהוא הגיע בכלל לכל הסיפור של המגילה, הוא היה ספר ובלן בכפר קרצום. שימו לב, ספר ובלן. זה שתיים מתוך מקצועות הכי בזויים בעולם. לא היום, היום יש ספרי צמרת, מעצבי שיער קוראים לזה. ספר זה מתעסק בפסולת הדמוחה. והשערות, אחרי שבן אדם הולך הוא צריך לטפל בלכלוך, ובלן גם כן, זה גם סוג של משאירים לכלוך והולכים, הוא צריך לטפל בזה. לא היה בורות ניקוז ומערכות ניקוי, לא היה דבר כזה, היה לכלוך, צריך לטפל בזה. כתוב בגמרא בסנהדרין שמישהו בלן או ספר או בורסקי לא ממנים ממנו לא כהן גדול ולא מלך. למה? אנשים לא יכבדו אותו יותר. איפה הוא היה גם? הוא היה גם בכפר קרצום, כפר נידח, לא מוכר. פתאום הבא הבחורצ'יק הזה נכנס לצבא. בצבא הוא מתקדם יפה. הוא נהיה פתאום קצין בצבא, ואחר כך, כמו רמטכ"ל כזה, שולחים אותו לנהל מלחמות גדולות. משם עבר לפוליטיקה, כן, מוכר במחוזותינו. ונעשה אחר כך יועץ בכיר, עד כדי כך, שהוא נהיה משבעת רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות. אתם מתארים לכם מה זה? יש 127 מדינות, יש הרבה אנשים חכמים. צריך לבחור רק 7 שישבו פה מול המלך ויתנו לו עצות לנהל את הממלכה. אחד מהם זה אמן. איך הוא הגיע לשם? זה דבר מדהים. אמן רק עולה ועולה כל הזמן. כמו שלמדנו, איפה היה שיא השיאים של אמן? מה שנקרא הדובדבן שבקצפת, השפיץ. יפה מאוד. אסתר שולחת לו הזמנה, הנך מוזמן למסיבה אישית של מלכה עם המלך, רק אתה מוזמן. איך זה כתוב? יבוא המלך והמן היום. ראשי תיבות, יוד, קי, בב, קי. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שם אותו בשפיץ? אני, בראשי תיבות. אף אחד לא רואה אותי, כן? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא רואים. אבל אני הייתי שם. אומר... אחר כך המן משם, בדיוק זה היה אותו לילה, משם הוא מתחיל להידרדר. ונחל מפלה מוחצת. איפה היה הרגע שבו הבין המן סופית שהמלך יחסל אותו? זה רק עניין של זמן. במגילה כתוב, וירא המן כי חלתה אליו הרעה. סופי תיבות יוד, קי, וו, קי. פעמיים בכל המגילה, שם השם מופיע, ברצף אחיד, זה מופיע בצירופים אחרים, כן, אבל בצירוף כזה י' כו' כ' בצורה הזאת רק פעמיים, פעם בראשי תיבות, פעם בסופי תיבות. זו הייתה נקודת האל חזור. המן ידע שהמלך חסל אותו. איך אומר רש"י במקום שם על הפסוק כי חלתה אליו הרעה? נגמרה הרעה והשנאה והנקמה. הוא ידע שהמלך התנקם בו, הוא שונא אותו וזה לא יעזור. אומר הקדוש ברוך הוא, גם שם אני הייתי, אני הגבעתי אותו לשיאים של פסגות של הצלחה, ואני קברתי אותו עמוק באדמה, והכל בהסתר, מגילת הסתר. הוא אומר, מה הלקח? הלקח הוא אומר, עם ישראל בגלות, מאז חורבן הבית אנחנו יצאנו לגלות, ובגלות יש הסתר פנים. הוא אומר, אבל לא לשכוח שהקדוש ברוך הוא משגיח, ממשיך להשגיח עלינו, להציל אותנו מאויבינו, לעושה נפלאות גדולות לבדו, את רוב רובם של הניסים. אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה. מה שאנחנו רואים פה ושם, הסיכולים וזה, זה קצה הקרחון. אבל מה שטבול בתוך הים של האסתר, זה הקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו יושבים פה עכשיו, כמה ניסים עושה הקדוש ברוך הוא בכל העולם, באמריקה, באירופה, באיראן, בעיראק, בסוריה, במצרים, כל כך הרבה אויבים מתכננים עלינו, מה הקדוש ברוך הוא עושה להם שם? אנחנו לא יודעים. מה אתה שומע פה? הם מחבל, שתפסו אותו שם, זה גם דברים טובים, אבל זה עדיין לא החלק הארי. החלק הארי זה איפה שמתכננים באמת התכנונים הקשים ביותר. הוא אומר, ומי שמתבונן בפלא של ההישרדות של עם ישראל בכל הגלויות, הוא רואה שזה לא מהלך טבעי, זה מהלך אלוקי. יד השם פועלת פה. כבשה אחת בין 70 זאבים, מנסים 70 זאבים לטרוף אותה כבר אלפי שנים. שום דבר. הקדוש ברוך הוא שומר עליהם, הוא אומר, נו, מגילת אסתר זה ספר מוסר. ללמוד את זה ולהיכנס לפורים בתחושה אחרת לחלוטין. שאתה יודע שיש לך אבא שמשגיח עליך גם בתקופת אסתר, אתה לא צריך לפחד משום דבר. אתה צריך להיות ילד טוב, לקיים תורה ומצוות, לעשות את רצון השם, את כל השאר תשאיר לו. כשם שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו ניסים בימים ההם, כן יעשה לנו בעזרת השם בזמן הזה, ונזכה כולנו לראות פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.
מאזינים יקרים, נהניתם? לפרטים נוספים ולהזמנת הרצאות של הרב משה סרצ'וק שליטה, ניתן ליצור קשר בטלפונים 03-933-4101 או 054-8424-801. ברוכים תהיו.